עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, בוקר טוב, עכשיו כבר 10, ואתם איתי, מיכל דליות. סידרנו לכם ביום שני את יום שישי. אז בדרך כלל ביום שישי אני באופן קבוע בין 10 ל-12 היום, גם היום. אני פה עבורכם, אם יש לכם התלבטויות, שאלות, מה עושים עם הילדים, איך עוברים את החג, מה קורה בערב, בסדר, דילמות. איך מסתדרים עם הדודים והדודות, מערכות יחסים של מבוגרים גם, תתקשרו. אני כאן ובשעתיים הקרובות אני אתן לכם מענה. מי שעורכים ומפיקים היום את המשדר שלנו הן מאיר פרץ ואייל פרנק. מי שנמצאים מאחוריי על הדיגיטל והפייסבוק לייב, מיכל קדוש, שני רומנו ואיתי ניקסון, ולצידי אחראי לשידור בני שאולסקי. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ושלחו הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. אז זהו, אני לא אחכה ולא אמשוך את הזמן, זה הזמן כבר לתת לכם מענה בו. יש כבר מישהו על הקו ונתחיל. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
היי, גם לך.
היי. חג שמח קודם כל.
אמן, אמן, הלוואי, הלוואי. אני אומרת לכולם, חג השמח די תקוע לי בגרון, אבל חג חירות, כן, כן.
ככה, אז בוא נתחיל במצב כזה ש... טוב, קודם כל שמי אורי.
היי אורי.
אני אתחיל קצת ברקע על עצמי, יש לי את הרשת נפוצה, אני הולך עם מתנייד, אפשר להגיד, עם הליכון רולטור.
רגע, רגע, עוד פעם, עוד פעם, רגע, המשפט האחרון ברח לי שנייה, לרגע לא שמעתי טוב. סליחה, אורי, חזור רק על המשפט האחרון.
אני אומר שאני מתנייד עם הליכון רולטור כזה.
אתה עומד, הולך ודוחף אותו?
בדיוק.
או יושב עליו, דוחף אותו. עומד ודוחף אותו, אוקיי. הרבה שנים כבר, אורי?
אני כבר סובל מגיל 28, אני בן 46.
אוי, מה זה המחלה? ממה זה?
זה טרשת נפוצה.
אתה גם, אורי, אתה גם סובל מכאבים? אני עכשיו רק שואלת שאלות סקרניות.
אני סובל רק בשעות הערב, אבל טוב, אני פחות לדבר על עצמי.
אוקיי, יהיה לא נדבר עליך, יאללה. אוקיי.
יש תאומים בני 6.5. שבוא נגיד, אפשר להגיד 90% מהזמן הם מקשיבים, לאמא שלהם, ולי הם לא מקשיבים, בכלל, בבית בכלל הם לא מקשיבים לי, אם אני יורד איתם למטה לגינה, אז יש מצבים שאני באמת תמיד גדרי, לפעמים צועק וזה, אז כן אולי מקשיבים, אבל
רגע.
רוב הזמן הם לא מקשיבים לי.
אוקיי, זאת אומרת, רוב הזמן הם לא מקשיבים לך, אבל לפעמים די, כבר התעצבנת או משהו כזה, הרמת את הכל, צעקת, ואז הם פתאום כן עושים משהו. אוקיי, הבנתי. טוב, אוקיי. עכשיו, השאלה שלך, אורי?
השאלה שלי, איך אני בעצם מגיע איתם למצב ש... אני כן כאילו בעצם הם
בוא נגיד מקשיבים לי, בוא נקרא לזה משתפים איתי פעולה. אני מבקש, תרימו את הנעליים, שירימו את הנעליים, אני מבקש, בנים, תנמיכו את הטלוויזיה, שינמיכו את הטלוויזיה. כשאני מבקש... מה?
אני אומר, יש להם מצבים שהם יוצאים כאילו מסדר, גם בקטע של לימודים, אז אני גם, אתה יודע, יושב להתשפף אתם על שיעורים וכאלה דברים. יש להם הרבה הסחות דעת.
הם קמים והולכים ומביאים מים ויורדים מהשולחן ועסוקים.
כן, הם גם עושים קצת ברבק מבחינת זה שעולים על הטייש וזה במדבר.
והם עושים את זה, רגע, והם עושים את זה ברגיל או רק דווקא כשאתה עושה, כשהם עושים שיעורי בית?
ברגיל גם, כן.
קיצור, יש לנו פה, עכשיו, אם אתה תבוא ולמטבח ותצעק עליהם, תרדו מהשיש, הם ירדו מהשיש?
סביר להניח שלא.
אוקיי.
רק אם אמא שלהם באה, זה כבר...
ואם אמא שלהם באה, מה קורה? היא מרימה את הקול או מה היא אומרת?
לא, ישר הם... היא קצת מרימה את הקול, והם יורדים אחרי זה. יש מצבים שהם לא יורדים, כן?
כן.
הם עושים דווקא, דווקא.
בוא תראה.
הרוב הזמן הם עושים דווקא.
אוקיי, אוקיי. לפי זה שאתה אומר שיעורי בית, אז אני הבנתי גם שהם בכיתה א', נכון?
נכון.
אוקיי. תראה. ילדים לא נולדים מזלזלים בהוריהם. ילדים לומדים לזלזל בהוריהם. וילדים לומדים לא כי זה ירד משמיים, אלא משהו במציאות חייהם, בהתנהגות, בקשר בין לבין, במשהו שקורה בבית, גרם להם, מאפשר להם לא לשתף פעולה, מאפשר להם לעשות כאילו הם לא שמעו מה שביקשתי, מאפשר להם להגיד, אתה לא יכול עליי, מה אכפת לי, מה אכפת לי. יש כמה דברים שאני חושבת שאתה יכול לעשות או אמור לעשות, אבל אני גם רוצה להגיד לך, אני חושבת שרעייתך היא דמות מאוד משמעותית בתהליך הזה של השינוי. קודם כל אני שולחת את שניכם להדרכה ההורית ומהר. ועכשיו אני רוצה רגע להגיד לך אורי משהו על 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 הרי יכולים להיות ילדים להורה, להורים, או להורה, או לאמא, או לאבא, נכים. על כיסא גלגלים, לא רק עם הליכון, כל מיני, עם רגל, בלי רגל, עם יד, בלי רג, כל מיני, שמה זה עושים מה שההורה הזה אומר להם? כל דבר, רצים, מרימים, עושים, שתפים פעולה. זאת אומרת, אני רוצה שתבין שהם כאלה, כי משהו שם, תוך כדי שהם גדלו, לימד אותם שהם יכולים. עכשיו, עוד משהו כן להגיד עליהם, הם לא עושים את זה במודע, והם לא עושים את זה במזיד, הם עושים את זה כי הם ילדים, וילדים מאוד אוהבים להראות שאתה לא קובע עליהם, אתה לא אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אחד על הדברים השונים,
אני הבעל הבית.
מה?
הם אומרים כאילו אני הבעל הבית.
הם אומרים לך אני הבעל הבית, זהו. אז עכשיו, מה שצריך זה שרעייתך ואתה תתחילו לייצר מצב שיהיה ברור לילדים שאתם זה בעל הבית. ואתם בעל הבית זה אומר שאני קובע, דברים יקרו על פי מה שאני אומר. עכשיו לעשות את זה, זאת המלאכה, זאת העבודה. עכשיו אני רוצה גם שתבין שהילדים של היום לא דומים לילדים של פעם, הם לא גדלו לא איך שאתה גדלת ובוודאי לא איך שגדלו עוריך. אנחנו מגדלים אותם היום בתחושה של שוויוניות, של בחירה, של של דמוקרטיה. אנחנו מבררים, אנחנו פונים אליהם בסימן שאלה, אנחנו נותנים להם לבחור, אנחנו נותנים להם, אנחנו מגדלים ילדים בהרגשה שיש להם זכויות ויש להם ערך. העניין הוא שאנחנו לפעמים, אנחנו ההורים הצעירים, לוקחים את זה רחוק מדי, ואז גדלים שם ילדים כמו התאומים שלך, שפשוט מזלזלים. מזלזלים. עכשיו, מתי ילד לא מזלזל? מתי, סתם אני אתן לך דוגמה סתם, מתי ילד ירים את הנעליים כשאבא שלו אמר לו תרים את הנעליים מהסלון ותיקח אותם לחדר? כשהוא יודע שהוא, שני דברים, או שהוא נורא רוצה לשתף פעולה עם האבא הזה, כי הוא אוהב אותו, או הוא מרחם עליו, או הוא מבין שלאבא זה קשה, או כי האבא זה מחייך אליו בתודה, האבא זה קשוב אליו, מספר לו סיפורים, אז הוא נורא רוצה להיות טוב אל האבא הזה, או שהוא יודע, ואז הוא יגיד אני מפחד, אבל ממה הוא מפחד, הרי לא מרביצים להם, שהוא יודע שאם הוא לא ייקח את הנעליים, מחר בבוקר הוא ימצא אותם בפח. אז, באחת משתי הסיבות האלה, הילדים ייקחו את הנעליים. הילד יודע שאני קוראת לו פעם אחת לשולחן, ואם הוא לא יבוא, אני לא כועסת ולא צועקת, אני אתחיל לאכול. ואם הוא יבוא מאוחר, או שהאוכל שלו יהיה קר, או שהוא צריך כבר להוציא אותו מהמקרר, כי אנחנו סיימנו לאכול. או למשל, למה הילד רוחץ ידיים אחרי שהוא יצא מהשירותים ולפני שהוא בא לאכול? כי הוא יודע שכל זמן שהוא, אני לא אראה שהוא רחץ ידיים, הצלחת שלו לא תהיה מוגשת על השולחן, גם אם הוא יעשה דרמות. אני לא מגישה אוכל למי שהידיים שלו מתונפות, שאחר כך יהיה חולה. אני לא עושה את זה. תלך, תרחוץ ידיים, אני גם אעמוד ואני אסתכל שרחצת. אוקיי, עכשיו בוא מאמין לשולחן ואתה מקבל את האוכל. זאת אומרת, שים לב מה בעצם היה פה אורי. אני מייצרת מצבים. עם הנעליים, עם המנה, עם זה שאני מגישה או לא מגישה, עם זה שאני קוראת פעם אחת ולא חמש. אומרים לי כל דבר צריך להגיד חמש פעמים, ותמיד התשובה שלי לא. צריך להגיד פעם אחת, זו חובתי. להגיד פעם אחת ובאופן כזה שאני יודעת שהילדים שמעו. לא צריכה לצעוק יותר מזה, ועכשיו הילד כן יבוא או לא יבוא. כן ישתף פעולה או לא ישתף פעולה. ואנחנו צריכים לייצר את המצב שהילד יבין עם הזמן שעדיף לו לשתף פעולה. כי אני אבא טוב, כי אני מספר סיפורים, כי זה משמח אותי. ולכן אני גם אומרת שרעייתך פה מאוד משמעותית, כי היא צריכה פה לשתף פעולה על תקן. כשאתם מתייחסים ככה לבעלי, תדעו לכם שגם אני מגיבה. להעליב את אבא זה כמו להעליב אותי. אנחנו זוג, אנחנו ביחד. ואז אני צריכה אותה גם...
היא עושה את זה?
אבל יש שם משהו שלא עובד. ולכן כדי לדעת מה בדיוק עובד, כי הרי אתה לא במצב של לרדוף אחרי ילדים, אנחנו גם לא במקום של לרדוף אחרי ילדים. למשל, ילדים תיכנסו למקלחת. מה, אני אתחיל לרדוף? אוקיי? אני גם נגד לרדוף אחרי ילד בן ארבע. אבל בוודאי כשאתה גם עם הליכון וגם עם בני שש וחצי. זאת אומרת, אורי, מה שצריך זה לחשוב ולתכנן. איך אני מתחיל לפעול? איך זוגתי ואני מתחילים לפעול? מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתנהגים? איזה השלכות אנחנו מייצרים? כאשר הילדים עולים על השיש, ואני מבקש לרדת והם לא יורדים.
או אני... יש מצבים גם בנוסף.
כן.
שהם אלה, רוב הזמן אני גם לוקח אותם עם הרכב, והם אלה שחייבים לקבל תמורה. זאת אומרת, אני רוצה, הם כל יום רוצים משהו אחר.
אז מה תיתן לי? אוקיי, תראה.
אחרת זה ברדק, גם האוטו.
אורי, זה משהו שהם למדו. יש סיכוי שאנחנו עושים את זה. תראה, אני אתן לך דוגמה אחרת לגמרי שהרבה הורים התחברו אליה. למשל, הורים שרוצים לזרז את הילדים בבוקר לצאת מהבית, יכול להיות שהם יצעקו, הם יגידו, נראה מי מגיע ראשון למעלית. אוקיי? דברים כאלה. ואז מייצרים תחרות שהילדים אחר כך הורים אחד את השני כדי להגיע ראשון למעלית ומייצרים תחרות. זאת אומרת, אם הילדים היום זה נגיד, אני אמרתי לילדים, ילדים אתם יודעים, אם תסדרו את החדר אני אתן לכל ילד 5 שקלים לקנות מחר משהו אצל יוסף בפיצוציה. אוקיי? עכשיו, זה בדרך כלל אנחנו מתחילים עם הדברים האלה, ואז הילדים לומדים ש... אתה יודע מה, אורי, אני אספר לך סיפור. תקשיבו כל אתם מאזיניי. אני יום אחד עושה, נמצאת בארצות הברית, עושה שם סופר נני למשפחות, ואני רואה אמא שישראלית, שבאה לקטנה שלה בת, כמה הייתה? 4, כמעט 4. והיא אומרת לה, אני, היא אומרת לה, מאמי, צריך לסדר את החדר. והילדה אומרת לה, אני לא רוצה. אז האמא עשתה משהו, אני חושבת שסיפרתי את זה לפני כמה שנים. אז האמא עשתה משהו מאוד אמריקאי, מאוד קפיטליסטי, והיא אמרה לקטנה, אם תסדרי את החדר, אני אתן לך דולר. הילדה רצה וסדרה את החדר, אמא נתנה לה דולר, לקחה את הדולר ושם אותו באיזושהי קופסה. למחרת, האמא אומרת לקטנה אותו דבר, את יודעת, צריך לסדר את החדר. אז הילדה אומרת לה, אבל אמא, אבל את יודעת, אם תסדרי את החדר, תקבלי מאמא דולר. הילדה רצה ומסדר את החדר, כי ילדים קטנים חושבים שכסף זה וואו, לא יודעים מה לעשות איתו, אבל העיקר שיש שם משטרות ושמה בקופסה. וככה זה חוזר על עצמו, אוקיי? וסיפרה לי גם האמא, זה חוזר על עצמו, איזה 4 ערבים כאלה. והילדה, ואמא אומרת לה, אבל את יודעת, הילדה רצה, מסדרת ומקבלת דולר. בערב החמישי, האמא אומרת לילדה, "Honey, you have to tidy up your room." צריך לסדר את החדר. והילדה אומרת לאמא, אמא, רגע, 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 רגע. היא רצה לחדר, פותחת הקופסה, היא מוציאה משם דולר, היא באה לאמא שלה והיא אומרת לה, אמא, קחי, סדרי את החדר. ילדים לומדים, אורי, מאוד מהר, וילדים לומדים מחוויות שקורות להם בחיים. החיים מלמדים אותם. החיוך של אמא, הכעס של אמא, חוסר האונים של אבא, הצעקות של אמא, הילדים לומדים. הם כל הזמן לומדים את החיים מתוך החיים, מתוך החוויות. אוקיי? ואתן לך דוגמה, וואלה, אתה לא מאמין, ישבנו חבורה ודיברנו על ההורים שלנו, כן, אנשים מבוגרים כבר שמדברים על איך ההורים גידלו אותנו, וסיפרה אחת החברות שאימא שלה הייתה מרביצה לה. כל פעם שאתה תצבנת, מנפנפת ידיים, מרימה לה פליק עם סתירות, אתה מרביצה לה. עכשיו, זה מה שההורים עשו פעם, אוקיי? הצדקה היום אין לזה על פי אמות המידה שלנו, אבל זה מה שההורים עשו פעם. ואז היא אומרת, ולמה אני מספרת? כי יום אחד, אני בת 16, כנראה הצבנתי אותה, הכניסה לי סתירה, היא אומרת, היה לי ביד, הייתה לי ביד, לא חושב, אני לא אגיד מה, היה לה משהו ביד, שח, הדביקה את זה לאמא שלה על הפרצוף, ואמרה לה, את לא מרימה על הידיים יותר. עכשיו, זה בדיוק, ככה זה עובד. ככה זה עובד. ואני יודעת על ילדים שאמא שלהם עומדת, או אבא שלהם עומד ליד הדלת ואומר לו, אתה לא יוצא, והם דוחפים את אבא ויוצאים. עכשיו, אני חייבים להבין, הם למדו את זה.
לא כל... גם הרבה קורה.
עכשיו, הם גם למדו את זה, מה בעצם הם יודעים? שאם אבא רוצה שאני אעשה משהו שהוא ביקש, הוא צריך לשלם לי עבור זה. הם פשוט למדו את זה. והיום זה כבר עובד, אתה רוצה שאני אכנס לאוטו? מה אתה קונה לי? מה תביא לי? הם פשוט למדו את זה. עכשיו, מצד אחד אנחנו רוצים להפסיק, אנחנו רוצים ילדים שנכנסים לאוטו, כי ביקשתי להיכנס לאוטו, מה ביקשתי כבר? תיכנס לאוטו. עם כעס או בלי כעס, אוקיי? מאידך, אם הם לא יקבלו עכשיו תגמול, אני יודעת שהם לא ייכנסו לאוטו. אז אני רוצה ללמד אותך מה לעשות, כשאתה אומר להם בואו תיכנסו לאוטו, והם לא נכנסים לאוטו. ואני רוצה שתעשה את זה בתקופה של הלימודים, יחד עם שיתוף פעולה של המורה. למשל, אני לא אומרת לך לעשות את זה, אני רק, אתם חייבים הדרכה הורית, אבל אני אתן לך את המושג, אתה צריך לבנות מצב שממנו עם הזמן הילדים יבינו שכדאי להם לשתף פעולה, ואני לא קונה יותר מתנות כדי שהם ייכנסו לאוטו. פרה פרה, עכשיו אני מדברת על האוטו. ואז מגיע יום הלימודים, והמורה מעודכנת והמורה יודעת, ואתה אומר לילדים מהיום ילדיי חמודים, יורדים לאוטו, אני נכנס, אני מחכה לכם, אני לא קונה יותר מתנות. לאוטו נכנסים כי צריך להיכנס, ואני צריך להביא אתכם לבית ספר. ויתחיל בלגן. וברור לך שהם לא ייכנסו לאוטו. אני לא יודעת איך הם יגיבו, הם יצעקו, הם יבכו, אחד אולי ישתף פעולה, שני לא ישתף פעולה, מישהו ייכנס, השני לא נכנס. ואתה יושב פוקר פייס באוטו, ואתה אומר להם פה, אני מחכה. אני מחכה, אני רק מזכיר לך שאני הודעתי שאני לא קונה יותר דברים, נכנסים לאוטו כי פשוט צריך להגיע לבית ספר, או צריך להגיע לחוג, וזהו. אחרי שעה, אחרי שעה וחצי, והם בוכים, והם כועסים, והם צועקים, אני לא נכנס, ודווקא אני לא נכנס, ואתה כן תקנה לי, ואתה לא תקנה לי, ואתה יושב שם פוקר פייס, ואתה רק חוזר על המנטרה, אני פה, אני מחכה, תיכנסו לאוטו ואני אקח אתכם לבית ספר. וב-10 בבוקר הילד השני נכנס לאוטו, וב-10 ורבע אתה מוריד אותם בבית ספר, ואז אתה נורתן, וזה היה בתאום עם המורה, ואז המורה פועלת, על פי מדיניות בית ספר הקשוחה, מה קורה כשילדים האחרים לשיעור? יורדים למנהל, נשארים, משהו, משהו, צריך לשבת אחרי הלימודים, ולהישאר עוד חצי שעה להשלים, והכל בתאום איתכם. אתה מבין? ואז אני בעצם מלמדת ילדים, מה קורה כשאתה מאחר לבית ספר. ואז, מה? בדיוק, בדיוק אורי,
אני אגיד לך מה, הקטע של האחר בבית ספר זה לא קורה אצלם, מה שקורה זה אחרי הבית ספר, אחרי הבית ספר זה הסרט כאילו.
אז אורי, אורי, הדרכה יקירי, אני לא אצליח, אני למשל אחד הדברים שהייתי אומרת לך קודם כל זה לא לעשות אותם שיעורים, תביא תלמידה מכיתה ח' תשלם להם 20 שקלים כל יום שתעשה שיעורים עם הילדים, או אני לא יודעת, או שתעשה את זה בחינם כחונך, אם אתה יש לך איזושהי עזרה בביטוח לאומי, תבקש שזה יהיה בצורה של בת שירות שיושב ועושה שיעורים עם הילדים. אל תעשה את זה אתה, כי אותך הם משגים. צריך להתחיל באיזשהו מקום, ולהתחיל לייצר שינוי בבית. והשינוי הוא מהם ההשלכות של חוסר שיתוף פעולה של הילדים. לאט לאט, תהליך תהליך, דבר דבר, מקרה מקרה, כן נכנסים לאוטו, לא נכנסים לאוטו, כן עולים לשיש, לא עושים שיעורים, כן מדברים בחוצפה, לא לוקחים את הנעליים, כן נכנסים למקלחת. כל אחד מהדברים האלה, אנחנו פורטים אותו להדרכה. אבל בעיקר אורי, אני רוצה נורא שתשמור על כבודך. אני לא יודעת איך, כי לא דיברנו מספיק על תהליכים בבית, אבל נורא חשוב לי שהילדים יראו שם אבא עם גב זקוף. זה שאתה מתנייד עם הליכון, אני אשתכח, אם אתה אומר שמשתפת פעולה עם זה, אז אני שמחה. כי אני, כי ההורים הרבה פעמים באים אליי וליועצות שלי לקליניקה ואומרים, הילד לא מכבד אותי, ילדים אמורים לכבד את ההורים. ואני אומרת להם, אתם צודקים? ילדים אמורים לכבד את ההורים. אבל כבוד לא יורד מהשמיים. כדי שהילדים יכבדו אותי, אני צריך להתנהג באופן מאוד מסוים. לצד האהבה והגמישות והוויתורים, גם באופן אחר. ואת האופן המסוים הזה, אנחנו נרצה ללמד אתכם. זה אורי.
הבנתי.
תודה. ואורי, בינתיים תיכנס לאתר שלי, מיכל דליות אתכם בבית, תקרא שם את המאמרים. יש שם מאמרים פתוחים, חופשי, תקרא ותבין הרבה מאוד בקטע של התנהגויות של ילדים. וזה גם יעזור לך.
בסדר.
אז כל טוב, כל טוב. אני מאחלת לכם ערב סדר חגיגי ושמחה עם הילדים. כל טוב. כל טוב. אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו הוא 0552-103-103. אנחנו גם אוהבים שאתם שולחים הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70, והנה השיחה השנייה. שלום. הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מיכל, קודם כל נורא כיף להתארח אצלך בתוכנית.
תודה.
ואני אשמח לעזרה עם ילד מתבגר. גילאי 14-15, ואנחנו חושבים ש... זה נשמע מצחיק, אבל אנחנו חושבים שהוא ילד קצת מופנם, וזה פוגע בו חברתית, כמובן.
ברור.
זה בא לידי ביטוי בזה שהוא פחות ככה מעורב, אחרי שעות הבית ספר, הוא פחות יוצא עם החברים מהכיתה, למרות שאנחנו יודעים שיש שם כל מיני חבורות ככה שמתארגנות, ואוכלים ככה סתם שוטט בשכונה או לקניון, ולא יודע, נגיד קארפולים, כשהילדים יוצאים לאיזושהי מסיבה, אז הוא תמיד מעדיף שאנחנו ניקח אותו ואנחנו נחזיר אותו. ניסינו ממש ללחוץ עליו, אוקיי?
כן.
כדי שהוא קצת יצא כאילו מאיך שאנחנו רואים את זה בבועה הזאת.
כן.
אבל בכוח זה לא ממש עובד.
נכון.
והייתי שמח אם היית נותנת לנו
קצת רעיונות,
או כלים,
כן,
רעיונות,
כן.
איך בעצם להוציא אותו מהלבד הזה, אוקיי? ואני חושב אני חושב שמטרה נוספת שאנחנו היינו רוצים להשיג, זה לגרום לו בעצם גם להיות פחות במסכים, כי האלטרנטיבה זה שהוא פשוט יושב בחדר מול מסכים.
כן, אז תראה, יש פה היום להיות מופנם, ולא לצאת עם חברים, יחד עם הנושא של המסכים, זה ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, הוא מופנם, אין לו חברים, הוא בתוך המסכים, הוא בתוך המסכים, הוא מקבל שם את כל ה... הוא מפצץ בדופמין, הוא נורא נהנה, הוא נורא טוב לו, אז הוא לא צריך את החברים, אז הוא לא נפגש עם חברים, אבל מכיוון שהוא לא נפגש עם חברים, אז הוא שוב הרבה במסכים.
ממש
אתה מבין?
ככה.
זהו, בדיוק, ככה. בדיוק. כן. זו הביצה והתרנגולת. נכון. במיוחד בגיל הזה. טיפה רגע תתאר לי אותו, נגיד היית רוצה לתאר לי אותו כשהוא היה בן 10, מה היית אומר על הילד הזה אז?
דווקא כשהוא היה בן קצת פחות מ-10, אני חושב שהוא היה יותר, הרבה יותר מוחצן והרבה פחות ביישן ממה שהוא היום. אני חושב שבאמת השינוי חל איפשהו בגילאים האלה, אני לא יודע למה דווקא ציינת את גיל 10, אבל התחושה שלי באמת שהשינוי חל איפשהו באזור הזה, שהוא ככה התחיל ככה קצת יותר, להיות יותר באמת מופנם וביישן.
אוקיי, הוא יכול להיות שזה היה בחטיבה, הוא עבר בזין לחטיבה?
כן, כן.
תראה, יש לו, יש לו חבר? יש לו איזה חבר שמדי פעם הוא נפגש איתו, מדבר איתו, משחק איתו? ב...
לא, 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 לא יכול להגיד שיש איזה מישהו לא. חבר ממש קרוב. אני פשוט זוכר כאילו את עצמי בגיל הזה. היו חבורות, היינו יוצאים, נכון. היינו מסתובבים, שוטטים וזה, ואני חושב שזה, ממה שזכור לי, כאילו זה עשה תחושה טובה, ועובדתית אני בקשר עם האנשים האלה עד היום הזה, אני כבר... כן. בין 50 כמעט.
תראה.
אני חושב שכאילו נוצר מעין איזשהו, כאילו הוא מפסיד משהו, את מבינה? ואנחנו רוצים לעודד אותו.
הוא מפסיד, הוא מפסיד מאוד, אנחנו יודעים את זה, ומה שהוא מפסיד זה את, את הקשר ואת המיומנויות של לייצר קשרים, ולהתאמן גם אחר כך על הנושא של לייצר קשרים אינטימיים. כי בסיכומו שבר הוא ילמד על מין ועל יחסי מין מהמסכים, ובסוף, והוא ילמד על, על כל מיני דברים, דרך הודעות וואטסאפ, וכל החלק הבלתי מילולי והבעות פנים וקשר הולך וחסר. אנחנו יודעים את זה. אתה צודק שזה, במיוחד אנחנו שמדברים על הדור, תראה, הם לא מסתובבים היום כמו שאתה או אני הסתובב, הם לא יושבים על הברזלים, למרות שהם כן, הם הולכים קבוצות של בנות וקבוצות של בנים, מסתובבים לקניון, הם הולכים, כמו שאמרת, הקרפול, הם עושים דברים עדיין של חבורות, הם הולכים למשחק כדורגל אולי, או הם יורדים למטה לשחק כדורגל, אני חושבת, יכול להיות שבאמת מה שקרה כאן זה איזשהו קושי אמיתי, אמיתי, אובייקטיבי, בוא נגיד שהוא חווה, אולי מעבר לחטיבה וקצת קושי בלייצר קשרים, יחד עם גילוי המסכים. ואז יצר את מה שאמרתי שוב בביצה והתרנגולת שדיברנו עליה בהתחלה. בעצם נשאלת השאלה מה אנחנו עושים. וזה שני דברים. אחד, מכיוון שהוא נער בן 14 פלוס, זה כבר כיתה מעטת.
כן.
כן. שנה הבאה הוא עולה לתיכון? אני הייתי יושבת על קצה המיטה שלו בערב, כי כל המערכות ההורמונליות יורדות וקצת שוקעות אצל המתבגרים בערב, ואומרת לו, סוגר את הדלת, לא נותנת לו לצאת. כן, באמת. אם הוא אומר, עכשיו, שיהיה לך ברור, זה לא יעבור בשקט. כי הוא יגיד, נו, אבל אבא, אבא,
נכון.
לא רוצה, לא רוצה, אבא,
ממש אבא. ככה.
תגיד לו, שמע, אני פה בשביל לדבר, אתה יכול להשמיע קולות, אבל אני אגיד את מה שאני רוצה, כי יש לי מונולוג. זה, אתה אומר לו, לא פחד, לא להיבהל מהילד.
Okay.
כל להגיד, בכלל אף לא להיבהל מהם, להמשיך להגיד, הם שומעים גם מהגב, והם שומעים גם אם שמים את הידיים על האוזניים. להגיד okay. לו, אמא ואני דואגים. עכשיו, אנחנו דואגים, תמיד הורים של ילדים דואגים, זה אחד מהתפקידים, אבל אנחנו דואגים לך באופן ספציפי, כי אנחנו רואים את ההתרחקות החברתית שלך, והשאיבה שלך למסכים. עכשיו, זה שני דברים שהיום יש לנוער, מצד אחד החברים שלהם, מצד שני המסכים, שזה מבחינתנו הפנמנו, אמא ואני, זה אתם, זה הדור, זה זהו, זה בסדר, זה שונה. אבל, מה שאנחנו רואים בבית, זה שאחד בא על חשבון השני. כשאני רואה חבורות של ילדים, וכשאני יודע שהחברים מהכיתה שלך, הבנים מהכיתה שלך יוצאים, ואתה לא חלק מזה, נחמץ לי הלב. ואני חושב שיש פה משהו שהוא אבנורמלי. עכשיו, אמא ואני לא מתכוונים לשבת מהצד ולראות לזה להמשיך לקרות. כי אמנם נכון עכשיו אתה בן 14 וחצי וזה לא מעניין אותך, אבל אתה עוד שנה, שנה וחצי, כבר בנות יתחילו לעניין אותך ולא תדע איך לפנות אליהם. ואחר כך הם ייצרו כל מיני סוגים של חבורות ואתה לא תדע. ואחר כך הם ייסו לטיולים ולא יהיה לך עם מי להיות. ודי, אתה לא חלק, אתה לא חלק מכלום. אתה הולך וסוגר את עצמך, ממש, אתה אומר לו את זה. אתה הולך, אתה סוגר את עצמך בבועה הזאת. ואחד התפקידים שאמא ואני לוקחים על עצמנו עכשיו, זה לסדוק את הבועה הזאת. ונגיד קוראים לו יאלי, ויאלי לסדוק את הבועה הזאת, ויש כמה דברים שאנחנו נעשה. חלקם יהיו בשיתוף פעולה איתך, וחלקם יהיו בהוראות הוריות של אמא ואני. למזלנו עדיין, אנחנו מנהלים את הבית. מכיוון שעוד כמה, כי אתה ואני יודעים שעוד כמה שנים זה כבר לא יקרה. לא מנהל, אתה לא מנהל, אתה חושב שאתה מנהל אותי, עזוב אותי, עוד פעם אתה עם המסכי, ועוד פעם אתה זה, תן לו להגיד. זה מה שנשאר לו להגיד. תראה, אני חושבת, אני לא יודעת למה, אבל אני חושבת שהוא מבין לבד שהוא בבעיה, הוא יודע שהוא בבעיה, והוא נמצא בלופ. הוא נמצא
אני חושב שאתה צודקת, כן. ילד באמת נבון, והוא כאילו מתעלם מזה, למרות שהוא מודע לזה.
נכון, ולכן...
אני חושב שאין לו את הכלים אולי, את יודעת?
גם, ולכן אוקיי. כשאתה בא עם המונולוג הזה, תתכונן לזה שהדבר היחיד שנשאר לו כרגע זה לשמור על כבודו, וזה יבוא לידי ביטוי בזה שהוא כל הזמן יתנגד לכל מה שאתה אומר. אז מה אתה חושב? אתה לא מבין, זה לא דומה למה שהיה בגילך, עוד פעם אתה אומר לי, אני בגילך, אני מאס לי בדבר הזה, כל פעם
נשמע כמור.
ברור, נו מה, כן. אז תן לו להגיד, בסדר גמור, תן לו להגיד, חכה שהוא יגמור, ואתה ממשיך בקו. אל תיתן לכל מה שהוא אומר למשוך אותך הצידה. אתה תבוא לשם עם איזשהו סוג של מונולוג. עכשיו, למונולוג הזה שאני התחלתי אותו, גם צריך להיות לו איזשהו סוף. הסוף שלו אומר, ואני רוצה שתבין מה אמא ואני עושים מעכשיו. עכשיו, אחד מהדברים, אתה יכול להגיד לו, תקשיב, אתה בן 14 וחצי, האמת, בוגר. לא סתם נער מתבגר, בוגר. אני גם יודע שיש המון דברים שאני יכול לסמוך עליך. ואני נותן לך את יכולת הבחירה. זה או שאתה מחליט כל מיני דברים, אני אגיד לך מה צריכים לקרות מעכשיו, או שאני אגיד לך מה אמא ואני עושים. כי להשאיר את זה ככה, אנחנו לא מתכוונים. אנחנו רואים אותך נפגע, גם אם אתה אומר, אנחנו רואים אותך נפגע. ולכן, כמה דברים הולכים לקרות. אחד, עכשיו, אז האחד, שתיים, שלוש, ארבע האלה צריכים להיות בהתאמה אליכם, אל הבית, אל האזור שאתם גרים בו, ואל הנער המסוים הזה. למשל, אחד, אני רוצה לדעת, לא יודעת איך, שאתה, תחשוב איך אתה עושה את זה. אני יודע למשל שהחבר'ה מהזה יוצאים, ואתה בא. או למשל תגיד לו, למשל הקטע שאתה רוצה שאמא ואני נקפיץ אותך, כמו שאמרת לקרטיג מקודם. אני שואל את עצמי, מה הבעיה? למה אתה רוצה שנקפיץ אותך? ואני אגיד לך כבר את התשובה. והתשובה היא, אתה רוצה להימנע מלהיות עם הבנים האלה. עם החבורה. ועכשיו, אז השאלה של הורי מודאג כמוני היא, למה הבן שלי רוצה להימנע מלפגוש עם כל החברים האלה? לא טוב לו שם? לא נעים לו? הם לא לרמתו, הוא לא יודע לדבר איתם, אין להם נושאי שיחה משותפים. למה זה קורה?
שאלות טובות.
אתה מבין? וכל הדברים האלה, התשובות הן אצלך. תגיד לי אתה. אתה נורא תרצה שאני אקפיץ אותך? אני אקפיץ אותך. כי חשוב לי שתהיה עם כל הבנים, אבל אני רוצה להבין. כי אם אני אבין מה הבעיה, אני אוכל גם לטפל בה, ואולי לפתור אותה. שלא תישאר לבד, אתה והמסך. עכשיו תגיד לו ככה, תגיד לו גם אתה, תראה, וכן תגיד לו את זה, זה משהו שאני עושה אותו הרבה בזמן האחרון, כשאתה במסך, כל החיים שלנו מופעלים על ידי מערכות הורמונליות, עכשיו אני אומרת לך דברים אמיתיים, כן, אני אומרת את זה גם לך, וכשאנחנו במסך, מה שעובד מאוד חזק, זה הדופמין, דופמין זה ההורמון שאחראי על התענוג, על התענוג, על האושר, על הכיף. הוא גם עובד חזק מאוד על ציפייה. למשל, תדמי רגע ביצת קינדר. למה ילדים אוהבים ביצת קינדר? כי מה יש בפנים, מה יש בפנים? בוא נפתח, בוא נראה, מה יש בפנים? דבר ראשון, אוקיי? הדבר הזה של הציפייה, הנה עכשיו היו פה הפרשה של דופמין. וזה מאוד חזק. עכשיו, כשהילדים במסכים, זה עובד כל הזמן. והוא כל הזמן, וזה שואב פנימה. פנימה, פנימה, זה נקרא הוקט, הוא לחוד, בתוך הדבר הזה. תגיד לו, זה מה שקורה לך, אני רוצה שתבין מה קורה לך במוח, הורמונלית, ואתה לחוד, ולכן אתה לא עוזב, אתה לא עוזב. תגיד לי, יש מצבים בבית, עכשיו אני שואל אותך רגע בתור אבא, יש מצבים בבית שמהם אתה אומר לו, תניח את הטלפון ויש תגובות קצת אגרסיביות?
יש מצבים כאלה שהוא ככה באמצע איזשהו משחק והוא ממש ככה להוט לנצח כמובן כי הוא בן ויש בו את הרוח התחרותי.
לא, כי ההורמונים שם בטירוף. אני עכשיו, אני עכשיו. ולא רק זה, נגמר המשחק. מה עושה היוטיוב? מה עושה הנטפליקס שנגמר פרק? עוד שלוש שניות פרק חדש, עוד שתי שניות, אופה. אתה רואה מישהו שמנתק את הטלפון ולא רואה גם את הפרק הבא?
זה קשה גם לי בתור...
גם לי, גם אני, ככה אני עושה בינג'ים. נטפליקס מנצח אותי. אתה יודע מה אמר, אתה יודע מה אמר, מי שהמציא את נטפליקס, מי שבנה את נטפליקס, תקשיב טוב מה הוא אמר. הוא אמר, האויב הכי גדול שלנו, זאת השינה, ובינתיים אנחנו מנצחים.
וואו. עד כמה שזה מדויק.
כן,
יודעת, הם לא, הרי הוא לא רוצה ללכת לישון כי הוא רוצה עוד ריגוש כנראה.
כן.
והשינה באמת מפריעה לו.
הוא צריך
ללכת לישון.
נכון, he's hooked. הוא לחוד בדבר הזה. עכשיו הוא קם, הוא הולך לבית ספר, כשיש יום הולדת של כל החברים, הוא מצטרף גם לחברים, הוא מבין שהוא לא לנתק את עצמו יותר מדי, הוא שומר את הקשר הזה רפוי, אבל הוא שומר עליו. הוא לא טיפש. אבל הוא לא מסוגל להקדיש לקשר הזה יותר. כי יש משהו אחר יותר מעניין, יותר מרגש.
ממש.
כן. ולכן להגיד לו, אחד מהדברים שאמא ואני נשיא, קודם כל, הוא הולך לאיזשהו חוג?
כן.
איזה?
כן. משהו שקשור לרובוטיקה או משהו בסגנון.
מעולה. יש מצב שהנער הזה ילך לאיזשהו משהו נוסף? התנדבות בבית סקנים, התנדבות בצער בעלי חיים, התנדבות אצל מפונים, להיות חונך.
כמובן.
מה?
כן, כמובן.
יש, הוא כזה, הוא טיפוס, יש בו נתינה, יש בו את המקום הזה של הנתינה?
לגמרי.
אז תתכנן עם זוגתך מה אתם עושים, או עם בן זוגך, אוקיי? תתכננו מה אתם עושים ותגיד לו. זה חלק מהדברים שתגיד לו הולך לקרות מהיום. פעמיים בשבוע. קודם כל בוא תייצר עכשיו מצבים שבהם א' הוא לא בטלפון, כי אז הוא עם הילדים, או עם הבעלי חיים, או משהו כזה, והוא גם מרגיש משמעותי. ואז התענוג יבוא מתוך העשייה שלו.
ממקום אחר,
כן,
ולא רק המסכים.
כן. עכשיו, הוא ילך למסכים, אין, הם פה, הם שלנו, הם עולמנו, יש שם המון דברים מאוד מאוד טובים. אני לא נגד דיגיטל, אני נגד צריכה נכונה, נגד ניהול, אני רוצה שהילד ידע לנהל את זה יותר טוב. ובהתחלה הוא צריך את עזרתכם. צריך להיות פה משהו מתוכנן, ממש משהו מתוכנן, הוא צריך להבין איך זה עובד עליו. למשל, שעה לפני השינה, מה קורה? כשהם במסכים, כמו שאמרתי לך, יש מחזור הדם שלו מלא בקורטיזול, אוקיי? קורטיזול זה הדחק, הלחת. מה יהיה? מה יקרה? עוד דקה, הציפייה, עצרף, רגע, אבל אולי, אבל, אוקיי? מופצץ המוח שלו בקורטיזול ובדופמין, אוקיי? מה שעכשיו לא עובד שם זה המלטונין. שזה הורמון השינה, אוקיי? בסוף הוא ירדם, הוא גמור מעייפות, הוא ישן. אבל השינה שלו גרועה.
גם לוקח לו זמן להירדם בתכלס, וזה מתחבר לי עכשיו למה שאת אומרת.
ואז הוא מתעורר בבוקר, גם נגיד, דרך אגב, הנוער היום ישן שעתיים פחות מאשר הנוער בשנות ה-80. שעתיים פחות. זה המון. עכשיו, ואז הוא מתעורר בבוקר, הפוך. לא מרוכז. הוא לא ישן טוב. ואז בבית ספר יש לך זומבים, לפחות בשעה הראשונה, עד שהכל מתאזן. הורמונלית. עכשיו, את זה אפשר גם להסביר לו. להגיד לו, תקשיב, כל זמן שעדיין אתה רוצה באיזשהו אופן להצליח בלימודים, אפילו לא במאיות, ב-75-80, כדי לעלות משנה לשנה, שעה לפני השינה, בוא איתנו לסלון לראות טלוויזיה, אבל לא להחזיק מסך ביד. עד מרחק של שונה מאוד מבחינת ההשפעה של זה על מה שקורה לנו במוח, התנועות, התנועתיות, הזה של העיניים שונה מאוד, אבל גם התוכן שונה. בוא נגיד, אבל אם הוא יושב בטלוויזיה, כל מה שקורה הורמונלית שונה לגמרי מאשר אם זה נמצא עד מטר מרחק מהעיניים, בטח. וגם התנועה הזו של היד, הרפרוף הזה של האגודל, כל הדברים האלה, יש להם השפעה הורמונלית עלינו. לכן תגיד לו, יאללה, אתה לא רוצה ללכת לישון, בסדר? עם אמא ואיתי בסלון. אצלו בחדר, יש לך טלוויזיה, אני לא יודעת שפתח את הטלוויזיה. אבל לא לשחק בטלוויזיה, זה לא גיימינג.
זה לגמרי בר ביצוע. זה לגמרי בר ביצוע.
אבל זה רק אם הוא יבין, זה רק אם הוא יבין, ואז אתה תגיד לו, זה בא מתוך המקום. אני יודע שזה קשה גם לאמא ולי זה קשה. אני יודע מה, ואני לא הולך לקחת לך את זה. זה מהמם. אבל אני רואה איפה זה מתחיל לפגוע בך. וצריך לשבת ולתכנן את זה. זה לא מעכשיו ליום ראשון בבוקר. וזה בטח לא בחג. אז זה לשבת ולתכנן את זה. עכשיו בחג, צאו מהבית. עכשיו בבית למשל, כל מיני דברים כמו, אני אתן לך סתם טריקים, אני כבר דיברתי עליהם כמה פעמים, אבל אולי אתה שומע אותם לראשונה. למשל, אחד הבנים שלי אמר לילדים, בכיף מי שרוצה לשבת לידי כשאני נוהג בכיף. אבל מי שיושב לידי לא יכול להתעסק עם הטלפון. זה מסיח את דעתי, זה עלול לפגוע בנהיגה שלי. מי שרוצה לשבת לידי, בלי טלפון. מי שרוצה טלפון, שישב מאחור. למשל, אחד. או לארוחות. לא לבוא עם טלפון, גם לא לבוא עם הטלפון ביד, גם לא לשים אותו בכיס. לא, הוא נשאר בחדר. תבין, הידיעה שאולי אני מקבל הוראות, הודעות, הידיעה שהטלפון פה לידי, היא כבר מייצרת מתח. לחץ. זה מה שקורה לנו. תחשוב איך אתה מרגיש שאתה נכנס, יושב בבית קפה עם זוגתך או עם חבר שלך, והטלפון על השולחן, ואתה יודע שהעיניים שלו כל כמה דקות זסות לטלפון. איזה קשב אתה מקבל? קשב על תנאי. זה העניין, זה העניין, זה העניין, זה העניין. את זה אני עכשיו מלמדת המון. זה העניין. את זה אני מלמדת גם את היועצות שלי בזה. זה חלק מהדרכת ההורים היום. זה לא רק, קח לו את הטלפון. במיוחד שהוא בן 14 וחצי, תלמד אותו. תגיד לו מה זה עושה, תסביר לו. ואז תכניס, בוא נקרא לזה, את המרות שלך, או את הסמכות שלך, או את, או את הדרישה שלך, או את, את הציפייה שלך לשיתוף פעולה. ולעשות את זה מתוך המון אמפתיה. כי זה כובש אותם. כי קשה להם. פיזית, באמת קשה להם. המוח שלהם אומר להם משהו אחר.
כן, כן, זה חייב לבוא באמת מהמקום הזה.
כן.
כי אנחנו גם לא רוצים להצטייר, כאילו אנחנו אוהבים שאנחנו לא רוצים לייצר איזשהו פער. להפך, אנחנו רוצים להיות שם בצד שלו.
כן.
ולכן מה שאמרת הוא סופר חשוב.
כן.
ולגמרי לקחתי את זה לתשומת ליבי.
נכון, נכון, נכון. שמע, אני שאלו ילדים בבית ספר יסודי, האם לדעתכם ההורים שלכם בעד או נגד הדיגיטל? מה הם אמרו?
הם כנראה אמרו נגד, לא?
נכון, נכון. עכשיו, הקטע הוא שזה לא שאנחנו נגד דיגיטל, כל הזמן אומרים להם, תעזוב את הטלפון, תביא את הטלפון, תקח את הטלפון, תראה את הטלפון, לך תראה את החברים שלך, דע כבר עם הטלפון. אתה מבין? אז זה מה שאנחנו אומרים כל היום. ושוב, אנחנו לא, בטח לא אני, לא נגד הדיגיטל. אנחנו רק צריכים להבין.
נכון, המינון, הנושא של המינון.
זה כמו, סיפרה לי, חברה חדשה, שגם כן אנחנו עובדות על זה חזק, סיפרה לי שכשהיא הייתה ילדה, כל בוקר היה מוכן להביא לקחה, היא הלכה בבוקר לבית ספר עם שקית שוקו וסופגניה. תראה לי את ההורים שהיום בבוקר ייתנו לילדים שלהם שקית שוקו וסופגניה. או ייתנו לילדים שלהם כל יום לאכול במקדונלדס. או ייתנו לילדים שלהם 4-5 גלידות במקום ארוחת ערב. אין, זה לא קיים היום יותר. למה? כי יש לנו ידע חדש אחר שלא היה לפני 15-20 שנה על תזונה. אנחנו מבינים מה קורה לסוכר, עם סוכר, אתה מבין? זה אותו דבר. היום אנחנו צריכים להבין מה קורה עם, עם הדבר הזה. מה קורה עם הטכנולוגיה הזאת, ההשפעה של הטכנולוגיה הזאת. מבלי שנרצה ההשפעה של הטכנולוגיה הזאת על הגוף שלנו. הגוף שלנו זה המערכות ההורמונליות. זהו. זהו, יש לך המון עבודה. תקשיב לשיחה. תקשיב לשיחה הזאת שוב ושוב. תשב עם זוגתך ותתכנן.
כן, זוגתי.
כן, תתכנן איך עושים את זה שוב ושוב. זה מתוכנן, מקסימום אתם רוצים, תבואו לעזרה, תפנו אלינו, באמת. אני אפנה אתכם למי ששעברה את ההכשרה, שיודעת לעשות את זה שוב ושוב.
אני חושב שקיבלתי המון טיפים טובים. והבנה.
בהצלחה, בהצלחה.
ותודה רבה.
בבקשה.
כמובן. כמובן, חג שמח.
אמן, הלוואי,
הלוואי.
אחדות ושלום. אמן, הלוואי. תודה, תודה. שיהיה חג שמח למי שיכול, למען הילדים. ואני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, חכו פה, אני תכף חוזרת. הנה, לשיחה. שלום.
היי, שלום.
אלן.
מדברת רונה, אני מאזינה קבועה שלך, יש לי שאלה.
כן.
תראי, כל פעם שאני מארחת, במיוחד בחגים, הילדים, יש לי גילאים, יש לי נכדים שהם בגילאים מ-18 עד 10. הם לא, לא, הם כל הזמן עם המסכים, אי אפשר לקרוא את האגדה, העיניים שלהם בתוך הטלפונים, זה מאוד מעצבן.
תראי, קודם כל תקראו את האגדה גם כשהעיניים שלהם בטלפון. ושנית, את סבתא, נכון רונה?
כן,
את הסבתא. אני תראי, בעיקרון זה התפקיד של ההורים שלהם לקחת מהם את הטלפון ולהגיד להם בשולחן האוכל כשקוראים את האגדה אין טלפון. זה התפקיד של ההורים. אבל בוא נניח שההורים לא עושים את זה. אני אומרת ככה, כשיושבים לשולחן, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה, כי אני לא מפחדת מאף אחד. מאף אחד. וכשאני רוצה משהו, אני יוצאת ומבצעת את המשהו הזה שאני רוצה. אבל זאת אני, אני לא יודעת אם זה מתאים לך. אני הייתי עוברת עם סלסילה. יפה. בכל אחד מהילדים, והייתי אומרת לו את הטלפון פה. את הטלפון פה. את הטלפון פה. את הטלפון לפה. אבל סבתא, את הטלפון לפה. אבל סבתא, אני לא, את הטלפון לפה.
כן, אבל הם יגידו שהם לא ישתמשו, שזה יישאר אצלם, והם לא ישתמשו.
בסדר, תגידי להם, למרות זאת, בואו, כדי לא להשתמש בסלסילה. תראי, את ואני יודעות שאם זה אצלם, הם ישתמשו. וגם אם הם לא ישתמשו ויכבדו אותך, זה ישיח את דעתם, אין עם מי לדבר. אוקיי? לכן, קחי, אם את סבתא שהם אוהבים ומכבדים, הם יכעסו, אבל הם ישימו את הטלפונים בסלסילה. ואז יש לך איזה שעה של שקט, הם לא יחזיקו מעמד יותר מזה. תעשו, תקראו את האגדה, ואז בזמן האוכל אולי גם, אם יגידו, סבתא את הטלפון, תגידו, אחרי האוכל, אחרי האוכל. נגיד, אוקיי? תחליטי מתי את מחזירה. או, אם נגיד, את לא סבתא מחשפה כמוני, אוקיי? לא, אני הייתי לוקחת טלפונים, עם המון חיוך ואהבה וליטופים, וכל מי שנותן לי הייתי אומרת, תודה, 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 אני מעריכה ממש.
לא, הם התעצבנו, הם מאוד התעצבנו, אני לא מאמינה שהם יתנו לי את זה, הם יגידו שזה יהיה אצלם, ושהם רוצים, הם יתעקשו שלא.
אז תגידי.
יש אחד, בכלל, יש אחד קטן בן 10, קוראים לו איתמר, הוא בכלל עושה את עצמו חירש, הוא כאילו לא שומע, הוא שומע מצוין.
אז ברור שהוא שומע מצוין.
הוא כל הזמן העיניים שלו בתוך הזה.
אז לבוא ולהגיד לו, איתמר, אתה תיתן לי מתוק, אם אתה לא נותן לי, אז אני אקח. תראי, אני לא יודעת אם את רוצה להיות במקום הזה, אבל כי זה היה המקום של ההורים שלו, וכנראה הם לא יודעים לעשות את זה.
לא, זה גם ערב חג, וזה כזה נורא נחמד שכולם ביחד, לא רוצה שהם יהיו התעצבנו.
רונה, רונה, אני מחזירה אותך אלייך. הבן אדם היחיד שאת שולטת בו בערב חג ובכל החיים בכלל זאת את. ולכן ההחלטה צריכה להיות שלך. מה אני עושה אם אני רוצה שיהיה נעים? אחד, את יכולה לאסוף את הטלפונים ולדעת להתמודד עם אישיות הרצון שלהם ולהבין שהם יחסו עלייך, אבל אז יכול להיות שהסדר יהיה נחמד, אבל אולי גם לא. שתיים, את יכולה להחליט אני עוזבת את זה, אני לא אמא שלהם, אני לא הולכת לריב איתם, אני אפילו אבקש מהם שלא ישבו ליד השולחן. שלוש, אני עוזבת את זה, אני לא אמא שלהם, אני לא הולכת לריב איתם, אני אבוא ואני אגיד, ילדים בבקשה, אני אשמח שתהיו חלק מהסדר, כשאת יודעת שהם לא, כי העיניים שלהם יהיו בטלפון. את צריכה להחליט מה את עושה מתוך הידיעה שהם לא יעשו את זה לבד.
אני מתכוונת להשמיע להם את השיחה איתך, אני כבר יודעת מה תהיה התשובה שלהם אחרי שהם ישמעו, מה לדעתך הם יענו אחרי שישמעו את כל השיחה המוקלטת שלך?
תגידי לי את, כי את מכירה את הנכדים שלך, אני מכירה את שלי.
מי זאת מיכל דליות שתחליט בשבילנו?
א' הם יודעים מי זו מיכל דליות, יש להם טיק טוק, אז הם יודעים מצוין. הם גם אלה, רגע רגע רגע, אבל כשהם יגידו מי זאת מיכל דליות שתחליט עבורם, תגידי סליחה? אני לא מחליטה עבורה, מיכל דליות לא מחליטה עבורכם, זה אני מחליטה עבורכם. אני הסבתא, אני המערכת, אני המבקשת, אני המבוגרת פה. זה לא היא. היא עזרה לי לקבל החלטה. היא מחליטה על הנכדים שלה, אני מחליטה על הנכדים שלי. מה, אין לך תשובה לתת לילדים?
לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת. כן.
אבל רונה, אני מחזירה את זה אלייך. את שומעת המוזיקה, אני צריכה לסיים, אני מחזירה את זה אלייך.
כן.
את תחליטי מה את עושה, כשאת יודעת שכולם יעמדו, שכולם יעמדו על הרגליים האחוריות. חג שמח, יקירה.
חג שמח.
אני מקווה שתהנו הערב.
תודה, תודה לך.
בבקשה. ותישארו כאן, חבר'ה, כי אני חוזרת גם בשעה השנייה.
ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, 103 FM, כבר 11, אני איתכם כאן מיכל דליות בשעה השנייה. אורחים ומפיקים מאיר פרץ ואייל פרנק על הדיגיטל והפייסבוק לייב. מיכל קדוש, אני רומנו, איתי ניקסון, ועל השידור מנצח בני שאולסקי. ואתן מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, וגם או כותבים בוואטסאפ טקסט קצר, ואז מאירה ואייל יחזרו אליכם. וואטסאפ 054-70-103-70. אני יודעת שיש המון שיחות, אז אני כבר לוקחת את השיחה הבאה. שלום.
היי.
היי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני מתקשרת לשאול משהו שקשור לבת שלי. אני ובעלי לשעבר, אנחנו חושים כשנה וחצי. יש לנו הסדרי משמורת כאלה של משנים אצלו יום בשבוע וכל סופה שני. וזה עבד די בסדר, ואז בשביל אוקטובר אבא שלהם גויס למילואים, והיה 5 חודשים במילואים קרבי, רחוק, לא מנותק קשר לחלק מהזמן,
בדיוק, כן.
ומאז שהוא חזר, הבת שלי לא מוכנה ללכת אליו.
בת כמה היא?
היא בת 7. היא לא מוכנה ללכת אליו, כדי לישון, סליחה, אני אתקן, היא מוכנה להיות איתו, כל בסדר, אין לה שום דבר, זה, אבל היא לא מוכנה לישון אצלו. עכשיו, זה כבר חודשיים שהוא חזר, וחשבנו בהתחלה, זה ניתן לה, בהתחלה לא נלחץ, לא זה, אבל זה לא משתפר, להפך. זה מקצין, היא פשוט לא מוכנה, בימים שהיא הולכת אליו, נגיד גם כשהיא הולכת מהצהריים או בסופי שבוע, היא מהבוקר בוכה. רק עד שיבטיחו לה שבסוף היא חוזרת אליי.
בלילה.
כן.
בלילה,
כדי לישון וזה, היא טוענת שזה מגעגועים אליי. ולא משהו נגדל, ורק אני אציין עוד משהו, עוד פרט אחד, היא בשביעי לאוקטובר עצמו, אני לא יודעת אם זה קשור או לא, אבל בשביעי לאוקטובר עצמו, זה בדיוק היה סופה שהם היו אצלו, ואין לו מקלט ואין לו ממד, וכשהתחילו הזקות על הבוקר, הוא שלף אותה מאמצע, מהשינה, מהמיטה, רץ איתה לחדר מדרגות, ותוך שעה כבר אחרי זה היה על מדים, והוריד אותם אצלי ונעלם, התחיל נעלם, הלך.
אז קודם כל צריכים להבין, של הילדה הזאת, שהייתה אז בת 6.5, יש חריטה בראש, אנחנו קוראים לזה שריטה, יש חריטה, יש הלחם של נוירוטרנסמיטורים, ממש, יש חריטה במוח של פחד, בהלה, איומים, שמחוברים ללילה בבית של אבא. אין לזה שום קשר להיגיון. אין מלחמה, לא עובד. אבא בבית, לא עובד. הכל שקט, שום היגיון, לא יעבוד בו, לא יעבוד פה. כל הגוף שלה, כל הגוף שלה, הוא רק יודע שמשהו נוראי קרה, והיא מנסה לייצר ריחוק מהמשהו הנוראי הזה. עכשיו, מכיוון שזה, בוא נגיד, לא טופל, ומכיוון שגם אפשרנו לזה לקרות, ואני לא אומרת שהיה צריך לקרות אחרת, כל מה שעשיתם, עשיתם בטבעיות, ועשיתם כי זה היה נכון לאותו רגע. אבל מכיוון...
ניסינו, אני אציין שניסינו באמת כל מיני גישות. בהתחלה ניסינו כזה ברכות ולאפשר, אחרי זה ניסינו קצת חישכות, באיזשהו שלב ניסינו שוחד. הוא הרשה לה הכל אצלו. תישארי, כן. נלך לגלידה.
לא, היא לא מסוגלת. תקשיבי. היא תבטיח לו ותשבע בכל מה שיש לה, במקרה שלנו היא תשבע באלוהים, והיא באמת תרצה ותתכוון, אבל ברגע האמת היא לא תצליח לעמוד בהבטחה שלה. כל הגוף שלה, כל הנשמה שלה, של האפרוחית בת השש וחצי רבע לשבע, שבע, כל הנשמה שלה אומרת, הצילו, הצילו, זה רע, 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 רע. לא יכולה, לא יכולה. היא לא יכולה. עכשיו, מכיוון שדווקא התחלנו ברח ובזה ובוויתורים, זה דווקא רק כדור השלג הלך וגדל. זה מה שקורה, לכם אני אומרת רגע, באופן כללי, אני אומרת משפט מאוד שטוח וכללי, אבל שתבינו אתם המאות אלפים שמקשיבים לנו כרגע. זה מה שקורה כשמשהו לא מטופל, הוא הולך והוא גדל והוא תופח כמו כדור שלג. וזה גם מה שקרה כאן. לכן העניין הוא כמה שיותר מהר לטפל בעניינים, אבל במקרה הזה אני חוזרת ואומרת שוב, אין פה שיפוטיות או אשמה עליכם. באופן טבעי עושים כל מיני דברים, מנסים בטוב, מנסים בזה, לא חושבים שזה יעזור. אתה ההיגיון, האהבה, הכלילות, הרוך, אבל זה לא, זה לא. עכשיו, בעצם בסיכומו של דבר, אני כן הייתי במקרה הזה, אני כן הייתי במקרה הזה הולכת לעזרה חיצונית למה שנקרא טיפול רגשי מקטנה. כי יש שם פלונטר רגשי עמוק שהיא גם לא יודעת לדבר עליו. היא לא יודעת להגיד כל הנשמה שלי ננעלת ויש לה נשמה שלי, יש לנפש שלי, יש את הזיכרון של הבהלה והזקה והחטיפה מהמיטה וההליכה למקלט ואחר כך גם אבא נעלם ואולי הוא מת. תת כמה פעמים היא חשבה שהוא מת? היא אולי, ברור, ברור.
כן, לא, היו תקופות, היא וגם הבן שלי, שעליו לא דיברתי כי הוא כרגע יחסית זורם, אבל לאורך התקופה היו לו רגעים מאוד קשים.
ברור, ברור. סיפרה לי מישהי ממש השבוע שהם וואי נזכרתי מי שהם היו בשמחת תורה בצימר בצפון. הבעל שלה קיבל לטלפון משהו קורה, הכניס את כולם לאוטו, הוריד אותם בבית, עלה רק לקחת את המדים ונסע, ומאז הוא נלחם בעזה, פנימה, חוצה, פנימה, חוצה, פנימה, חוצה. עכשיו, חמישה ימים הוא גם לא יצא ולא יצר שום קשר. מהיום השלישי, הבת שלהם, אתה נדמה לי אז בת שמונה, אמרה לאמא שלה, הוא מת, אני יודעת שהוא מת. אמא שלה אמרה לה, לא, מתוקה, הוא פשוט לא יכול כנראה להגיע לטלפון. אני מרגישה שהוא בסדר גמור, היא אומרת לה, לא, את משקרת אותי, אני יודעת שהוא מת. עד הרגע שהוא חזר הביתה. עוד איזה שלושה ימים אחרי זה. לא, תקשיבי, הם עוברים דברים איומים. הם עוברים דברים איומים. והקטנה הזאת שלך, גם ילדת קורונה וגם ילדת המלחמה.
וגם ילדת גירושים, זה הכל תוך שנה.
נכון, נכון, נכון. בארבע שנים האחרונות, בוא נגיד ממרץ 20, זה מה שהיא עברה. קורונה, גירושים, מלחמה. נורא והיום, מה זה עשה לליבה הקטן. עכשיו, לכן אני הייתי אומרת במקרה הזה, למרות שאני תמיד אומרת שהפסיכולוגים של הילדים זה ההורים שלהם, פה אני הייתי אומרת, בואו ניקח עזרה מקצועית, כדי לקלף את הדבר הזה. הוא סגור שם כרגע בלב כמו אגוז קשה. משהו, איזשהו דיבור על כלבים, על, 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 על הפחד. היא צריכה לטפל במישהו, היא צריכה להגיד לו, אל תפחד, אני שומרת עליך, את מבינה? משהו צריך לקרות שם, כדי שהיא תוכל להתמודד על הפחד הנוראי והגדול הזה. ויכול להיות...
זה ממליצה טיפול שהוא ממש שלה, כי אנחנו כאילו התייעצנו קצת עם איזה מישהי שאמרה כן. שבגיל הזה פחות מטפלים בילדים עצמם, אלא עדיף לעשות הדרכה הורית, ועדיף לעשות רק ההורים.
תראי, אפשר הדרכה הורית, אז הנה הדרכה הורית את מקבלת ממני. והדרכה הורית יכולה להיות בלהגיד לכם מה לעשות. אז להגיד מה לעשות, תראי, ההדרכה ההורית היא כמו CBT, יושבת על הקוגניציה, וזה המנדט שלנו, על קוגנטיבי התנהגותי. מה זאת אומרת? אני יושבת על זה שההורה מבין, ההורה יעשה דברים מסוימים והילד מבין. הילד יבין את ההשלכות, הילד ילמד מהניסיון, זאת אומרת הקוגניציה עובדת, ושם יחול שינוי. זה לא המקרה הנכון. זה לא. אין לזה קשר לקוגניציה מה שקורה כאן עם הקטנה שלך. ולכן כל התהליך הוא רגשי לגמרי, ולכן זה לא להדריך את ההורים מה לעשות. הנה, הדרכה ההורית שאני נותנת לך עכשיו, תקחי את הילדה לטיפול רגשי. ותראי, יש עוד משהו שחשבתי עליו, אני לא יודעת כמה הוא נכון, צריכים לחשוב על זה לעומק, זה ככה עולה לי ספונטנית, וצריך גם לראות בכלל אם זה מתאים לך, אם זה בכלל רלוונטי. מכיוון שהיא אומרת, אמא, 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 את באה לילדה ואת אומרת לה, אנחנו רוצים להרגיל אותך שבטוח לישון אצל אבא. ומכיוון שאני יודעת שאת מאוד רוצה שגם אני אהיה שם, וזה בסדר שאת רוצה, אני בימים של אבא, אבוא לישון אצל אבא. עכשיו, אני לא יודעת אם מתאים לך, אם בא לך בכלל להיכנס למקום הזה, אם זה עובד, צריכים לחשוב מה תהיינה השלכות של זה, הלאה,
אחר כך מה...
אני לא יודעת, אחר כך אני ארצה שברגע מסוים, לא, זה לא יבלבל. זה לבוא ולישון לידה, על מזרון לידה, לא במיטה עם אבא, על מזרון ליד המיטה שלה, לרצפה, כדי, להגיד לה, כדי לאפשר לך להיות בטוחה. כדי שתוכלי לדעת שאת יכולה לישון פה לילה, והכל יהיה בסדר. ואפשר להגיד לה, תקשיבי, אני הייתי אומרת לה, תקשיבי מתוקה, הגוף שלך, לא הייתי אומרת לה, הלב שלך, הלב שלך זוכר את הערב של המלחמה. והלב שלך פוחד, ומותר לו מה, לבבות לא פוחדים? מה, הלב של מבוגר לא פוחד? לבבות פוחדים, ברור. לא ראית אותי פעם עצובה, עם לב עצוב ולב כואב, או אפילו הצפת? והלב שלך, שהיה רק בן 6.5, נורא נבהל, נורא פחד. ואנחנו היום רוצים להראות לך ולהוכיח לך, כדי שתוכלי להגיד ללב הזה שלך, תתגבר, כי כבר הכל בסדר, זה היה פעם, זה כבר לא קיים. וכדי לעזור לך להתגבר, חשבתי שאולי אני אבוא, אני אשן לידך, ואם את תתעורי בבעלה, תראי שאני שם ואני שומרת עלייך. ותוכלי לחזור ולהתרגל להיות עם אבא. כי אבא מתגעגע שתהיה איתו. שתשני שם. כי אנחנו רוצים ללמד את הלב שלך להתגבר על הפחד, ולהיות אמיץ כמו שהוא היה קודם. עכשיו, זה משהו שאומרים, אם את מתכוונת לעשות את התהליך, או משהו דומה, או משהו אחר, את מבינה? כי תראי, אפשר היה, ואני מקווה שאף אחד לא יגיד לך, אפשר לבוא ולהגיד למתוקה, זה לא יכול להיות, כי אני חייבת לנסוע מטעם על העבודה. סבתא חולה, ואני הולכת לישון אצל סבתא. לא, אז היא תגיד, אז אני אבוא לישון איתך, אצל סבתא. או אני נוסעת לחול, ואז אני בעצם מייצרת לה טראומה לטראומה. כאילו, את מבינה, היא כולה פוחדת, אחוזת חיל ורעדה.
אבל אני באמת, אני גם לא יודעת בדיוק אם זה יושב דווקא על פחד, עוד היא טוענת שזה לא, היא טוענת שזה, זאת אומרת, לא ששאלתי אותה על פחד, אבל היא טוענת שזה בגלל שהיא קשורה אליי ומתגעגעת אליי, והיא לא יכולה להיות בלעדיי, אבל...
בסדר, אז המשפט שלי אומר לך, זה נהדר, אני מבינה, וזאת מחמאה מאוד גדולה, ויש לך אבא, ולכן חצי מהזמן, גם אבא יהיה, ואם את לא קשורה אליו כמו אליי, אז הגיע הזמן שתלמדי, כי אבא שלך מתוק ומקסים ונהדר. ואם היא תגיד, אז למה התגרש? תגידי לו, כי זה סיפור אחר, הוא אבא נהדר. בתור בני זוג, לא רצינו לגור באותו בית. וזה לא נוגע, זה לא קשור לאבאות שלו. אבא שלך מדהים, נהדר, נפלא, אני סומכת עליו. כל יום, אני כל שבוע נותן את הילדים שלי שהוא ישמור עליהם יומיים שלושה, זה לא אומר לך שאני סומכת עליו, ואם את מכובד לא קשורה אליו, אז הגיע הזמן שתהיה קשורה אליו. ואני גם רוצה בלילה הזה, אני קבעתי עם חברות, גם את זה אפשר לעשות.
כן, אז היא אומרת, אז בסדר, אז שאני אהיה אצלך ואבא יחכה עד שאת תחזרי.
בדיוק, אני יודע, תראי, אז העניין הוא, האם אני נותנת לה לעשות את דרכה, האם אני בסוף אומרת לה בסדר, או שאני אומרת לה, לא, זה לא יקרה.
זה לא יקרה. שלא יקרה, אז היא פיזית, היא רב, לפני יומיים, היא פשוט ברחה בכל הרחוב.
כן.
לא נתנה לנו להכניס את
הרחוב. תראי כמה, תראי כמה, לא, לא, לא.
כי אף אחד לא ייקח אותה בכוח, ואנחנו לא נחליח אותה, ושהיא לא תתקרב אלינו, כי אנחנו ניקח אותה בכוח.
כי זה כבר יותר מדי בשבילה, כי זה לא מה שהיא אומרת, זה מה שאני אמרתי לך.
כן.
היא לא, היא אחוזת פחד ובהלה. זה חזק ממנה. והיא כנראה שהיא גם קטנה וחזקה, אבל אני חושבת שמה שכרגע באמת באמת מכתיב את הדבר הזה זה פחד מאוד גדול, ואנחנו את הפחד, ואנחנו צריכים לטפל בפחד, צריכים לאט לאט להחזיר לה את הביטחון שלה בעצמה. ואני הייתי אומרת לה, הייתי אומרת לה, מתוקונת, תקשיבי, אני מבינה שאת לא רוצה לישון אצל אבא כי את קשורה אליי, וכי את פוחדת לישון שם לבד, כי את רק רוצה להיות, אפשר להגיד לה ככה, תראי, יש לך רצון רק להיות איתי, אבל במשפחה שלנו יש עוד אנשים שיש להם רצון, וזה אחיך, אני, אבא שלך, ולא כולם תמיד עושים לפי הרצון שלך, או לפי הרצון של יואבי, או לפי אפילו הרצון של אבא או שלי. נכון, לפעמים אנחנו קשובים גם לרצונות של אחרים. ומה שאנחנו רוצים זה בעצם להרגיל אותך, לחזור לישון אצל אבא. וכדי להרגיל אותך, מכיוון שאת מאוד מתעקשת. אנחנו, יש אנשים שיודעים ללמד את הילדים להתרגל לדברים אחרים, שהם פחות אוהבים והם פחות רוצים. תראי, תקשיבו לשיחה הזאת שוב ושוב, אני אומרת פה המון דברים אחרים, זה רק מראה לך איך כל הזמן מידע שאת נותנת לי, לוקח אותי קצת, מוסיף לי, ולוקח אותי לכיוון אחר, ופתאום אני מבינה מה אי אפשר לעשות, ואת מבינה את כל הדברים האלה. ואז גם אני רוצה שיהיה לך מידע, מה להגיד לילדה, הנה, אני קשורה אלייך. אז אני הייתי אומרת לילדה, זה נהדר, את מתוקונת, גם אני נורא קשורה אלייך. אבל הגיע הזמן שהיא קשורה גם לאבא, כי זה אבא שלך. זה אבא המאמן שלך. מבינה, אני רוצה שיהיה לי תשובה לילדים. ואת התשובה אני תמיד אדע לתת לך כשאני אהיה איתך ואני אשוחח איתך. לכן אני כן חושבת, ונסכם שנייה, אני כן חושבת שכדאי לנו לערב כאן מה שנקרא היום טיפול רגשי.
כן.
הילדה אחוזת פחד ובהלה, הילדה עברה המון, עכשיו לא סתם טיפול בבעלי חיים או מורה לריקוד, כי הילדה אוהבת.
מה זה טיפול? איזה טיפול רגשי?
נכון, זה תואר שני בממש בלימודים, בוא נגיד בפיזיותרפיה או בפסיכותרפיה, את מבינה דבר כזה, בטיפול, תואר שני בטיפול באומנות.
אוקיי.
למשל, אוקיי? זה ממש לימודי עומק, ובפרקטיקה, לא מישהו שהוא מרצה באוניברסיטה על זה, אלא מישהו שעושה את זה. למשל, יש בנתניה מישהי, שהיא כזאת, שהיא תואר שני בטיפול באומנות, והיא מטפלת בילדים, והיא לקחה את זה לכיוון בישול. היא עושה לילדים טיפול, דרך זה שהם מבשלים. הקליניקה שלה זה מטבח.
ואת ממליצה על אישה או גבר?
אישה.
אוקיי.
תני לחשוב. גבר? לא יודעת. אני חושבת שרוב המטפלות הם קרוב האנשים האלה בטיפול, ועם ילדים זה נשים. תלכי לפי ה... אני חושבת שכן אישה. אבל תחליטי בסוף גם לפי המקצועיות וההמלצות שאת מקבלת. וגם תעשירי את עצמך, קודם כל תבררי אם יש בקופת חולים דבר כזה, כי זה ארוך וזה יקר, וגם תיכנסי לכל מיני קבוצות פייסבוק של ילדים ופחדים אחרי המלחמה, או ילדים שפוחדים ללכת לישון אצל הורי גרוש, תיכנסי, תעבדי בזה קצת, תעבדי בזה כמה ימים ממש. ותשמעי כל מיני רעיונות, כל מיני עצות, המלצות של הנשות ואנשי טיפול, ובסוף תבחרי מישהו שגם לא יהיה רחוק מדי, להביא את הילדה אפילו פעמיים בשבוע.
אוקיי.
לעשות ממש ממש עבודה על הלב שלה, על הרגש שלה, איך מפרקים את זה, מה עושים. אני הכרתי מטפל אחד שבמפגשים הראשונים הוא היה, הוא והילד היו שורפים, היו שורפים נרות, היו שורפים ניירות, ותוך כדי זה היו מדברים. והאימא שלו, והאימא של הילד אמרה יום אחד למטפל, היא אומרת לו, תקשיב, יקר לי מדי, אני משלמת לך כל פעם 350 שקל פעמיים בשבוע בשביל לשרוף, גם אני יכולה לשרוף איתו לבד. משים המון הומור. אז הוא אמר לה, תקשיב, אנחנו קודם כל צריכים לשרוף את כל מה שהיה כדי להתחיל מחדש. עכשיו, גם ברור לך שהוא עשה עבודה טיפולית תוך כדי זה.
ברור.
אחר כך עוברים לשחק עם הילדים, אחר כך עוברים נותנים להם לנצח, נותנים להם, אחר כך נותנים להם גם להיכשל, ואז מלמדים אותם איך להתמודד עם הכישלון. יש פה עבודה, עבודה של אנשי טיפול שמתעסקים בילדים. זה לא מישהו עם תואר בחינוך. זה איזשהו תואר טיפולי. וגם ללכת לכיוון של הילדה, אם זה בעלי חיים, אם זה מוזיקה, אם זה דרמה, את מבינה, אם זה משחקים, אם זה בישולים. ללכת למשהו שגם הילדה תוהה ותהנה להיות שם, ואז את שולחת אותה, מבחינתה זה חוג.
אוקיי. ובינתיים לתת לה, כאילו, שתישאר אצלי?
אני חושבת שכן. לא להיכנס איתה למריבות האלה, היא תברח לך, היא תתארס בפעם הבאה שלו, היא משמור.
כן.
מבינה?
כן.
אני חושבת שכן. לעזוב את זה רגע, זה עוד משהו דרך אגב שמאוד עוזר לילדים שמניחים לדבר הזה ולא מתעסקים בו יותר, לבוא ולהגיד לה, תקשיבי, אבא ואני דיברנו הרבה מאוד, ואבא המתוק מוכן להתחשב, למרות שהוא מאוד מתגעגע אלייך והוא רוצה שתשני אצלו, ואנחנו מבטרים, את תהיי שם ואני אבוא לקחת אותך, תדעי לך שזה מעציב את אבא, האמת זה גם מעציב אותי, כי יש לך אבא מקסים ונהדר ואני כן מצפה שתשתלי נורא 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 ואולי תצליחי. ואז היא תגיד, טוב, אני מחוברת אלייך, אז את יודעת כבר מה להגיד לה בעניין הזה. ואז תגידי לה, ובינתיים אני אחפש, אבא ואני מחפש לך איזשהו חוג שילמד אותך להרגיש בטוחה ולישון גם אצל אבא. ככה תגידי להרגיש בטוחה כדי לישון אצל אבא. זהו, זה מה שעולה בדעתי בינתיים בשוט הזה.
כן.
אני מקווה שעזרתי.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה. בבקשה, אני רוצה רגע להגיד לכם כמה מילים, אתם יודעים, יש דברים שנשמעים קלים, אבל הם מאוד מורכבים. החיים מאוד מורכבים. רגע תחשבו על הילדה, מגיל 4 עד גיל 7, מה היא עברה? מה היא עברה? וזה הכל חוויות, וחוויות משפיעות על הנפש. ואז אנחנו רואים כל מיני סוגים של התנהגויות. עכשיו, יכול להיות שנהיה קשים, יכול להיות שנהיה אסרטיביים, יכול להיות שנעשה בכוח, יכול להיות שנרחם, לא חשוב מה נעשה ונחליט, ואיש המקצוע יגיד לנו לעשות, ונסמוך עליו ונעשה. נעשה את הכל מתוך אמפתיה והמון חמלה. זה העניין. זה העניין, זה ההבדל. ואני אעבור לשיחה הבאה. שלום.
שלום. אני סבתא לנכדים מגיל 9 חודשים עד גיל 16. ובליל הסדר חשבתי להזכר את החטופים, את המלחמה. שלחתי להורים שאלה אם כל ילד יכול להכין ברכה, שתהיה קשורה גם לחטופים, כי לא נראה לי שאפשר לדלג על מה שקרה פה. והתשובה הייתה...
גם נגיד עוד משהו. אני אגיד לך משהו, אני רוצה לחבר אותך לזה יותר חזק. זה לא רק לא נראה לי שאפשר לדלג. בואי תגידי, אני לא רוצה לדלג.
נכון, אבל מה שההורים ענו לי, שהילדים מודעים לזה שיש חטופים, הם הולכים עם סיכות, הם הולכים עם שרשראות, אבל הם לא חושבים שיכולים להתמודד עם, או להבין את הסיבוך שבעניין, ואת המהות היותר עמוקה של הדברים.
אוקיי.
ואני לא בדיוק יודעת מה לעשות, למלבטר או...
לא, 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 רגע. את בעצם ביקשת שכל ילד יכתוב משהו על החטופים.
ברכה לחג, קשורה לחטופים.
יפה. ומה שההורים אמרו לך, זה, לדעתנו זה גדול על הילדים. נכון?
כן.
אז תכתבי את. אז תגידי להם, אני מבינה... אני מכבדת את זה. זה, זה מצער אותי, אבל אני מבינה ואני מקבלת בהכנעה את החלטתכם. אני רק רוצה להגיד לכם שאני אכתוב איזושהי ברכה לחג, ותהיה בזה נגיעה לחטופים.
אבל מה באמת אפשר להגיד, שזה ידבר גם על ילדים, בוא נגיד 3-4, אולי לא, אבל 6-7, 10, 14 ו-16.
מה שאפשר להגיד, זה אפשר להגיד, זה ש... עברה עלינו, עברה על המדינה, ועברה על, על כולנו כעם, ועל אנשים גם פרטיים, עברה מלחמה איומה, שבר נוראי. אנשים נלקחו בלי רשות מביתם, חלקם הוחזרו, חלקם גם לא. ואני רוצה לשלוח מפה ברכה של חיזוק הלב ואומץ להורים של החטופים שעדיין לא חזרו ממנהרות עזה, או בלי להגיד את המנהרות, ומשאירה פה כיסא ריק באופן סמלי, כי אנחנו מחכים לשובם. ויחד עם זאת, נעביר עכשיו סעודת חג, ועד כמה שנוכל רגעים של שמחה, כי החג הזה הוא חג שמסמל חירות, תקווה והליכה קדימה, והעם שלנו ידוע כעם של תקומה. אז נסמן, נסמל היום את התקומה שלנו.
כן.
הנה לך, כתבתי לך ברכה.
נהדר, ואת מציעה להתחיל עם זה את הסדר.
כן, כדי, לה, כדי לעשות את זה ולעבור הלאה. ואז את שמה את זה בצד, לכולם יש אבן, חלק מהילדים שלך והקלות שלך והחתנים שלך יגידו בליבם, זאתי גם כן, זאתי גם כן, אפשר היה לוותר על זה, ופופוף, ופופוף, אבל הם יגידו את זה בליבם. ואז תסתכלי ותגידי, ילדים, משפחה, זה הזמן לחגוג. תפתחו את האגדה, והתחלנו. וזהו, לכי עם זה.
נהדר. בסדר גמור, אני מאמצת.
בבקשה, ותקשיבי לשיחה הזאת, קחי נייר ועט, ותכתבי את הברכה שכתבתי לך.
והכנתי כבר סלסלה לטלפונים.
מעולה, מעולה, זה ברור, זה ברור. מעולה. חכי עוד כמה דקות, אתם כולכם תמיד תלמדו. חכו כמה דקות אחרי שאני מסיים את השיחה, אז זה נמצא באתר של 103 FM, תוכלו להקשיב. אני מאחלת לך חג, אשמח תקוע לי בגרון, מה אני אגיד לך?
לכולנו.
אבל בכל זאת, בכל זאת, חג, חג טוב, חג משפחתי, חג שנחשוב בו כל הזמן על מי שאינם, על ההורים של הילדים שנהרגים, הילדים בני 19, 20, 24, 28, על אנשים, על היתומים החדשים, על איי, נורא, נורא, על כולם נחשוב.
אני מאחלת לך חג של תקווה וחירות.
אמן. ותקומה אחרי זה.
נכון.
כל טוב.
תודה, תודה.
תודה גם לך, תודה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תישארו פה, כי אני תכף חוזרת. והנה, אני כאן שוב, ועם השיחה. שלום.
שלום.
היי.
מה שלומך? נעים מאוד, אני קודם כל מאוד מתרגשת.
תודה. שלומי טוב, שלומי טוב, תודה. אני שמחה לעזור.
שמי סיוון, יש לי ילד בן 13, מתבגר, שהוא הבן שלי מנישואים קודמים, והתחתנתי עוד פעם, ויש לי עוד שני ילדים, בני 6 ו-4. עכשיו, יש לי אתגרים של גיל ההתבגרות, כל מיני אתגרים, וביניהם יש את האתגר שאבא שלו מנגד, האבא הביולוגי שלו, בעצם מאוד free or mind כזה, והכל בסדר, והוא בעצמו אופנוען, הוא כזה הכל חומרי וקונה וקונה, וככה באמת מעמיס אותו בכל טוב. והכל טוב הבא שהיה הבא בתור, זה היה קורקינט חשמלי.
אותו לבית משפט. מכות אני אכביץ לו.
קנה לו קורקינט חשמלי, וזה הגיע אליי. הביתה, אמא אני רוצה, אמא תני לי פעם בשבוע, אמא, אמא, אמא. אמרתי לו, יאלי, אני לא מוכנה, זה נוגד לי את ה... זה לא חוקי, זה לא מתאים. אתה עדיין צעיר, שבוע הבא יש לו בר מצווה, הוא עולה לתורה. ואז, נכון, הוא ניסה, היה, זה היה לי כמה ימים בבית, ואמרתי לו, יאלי, תחזיר, לא, אמא, אבא עכשיו לא יכול. דחה אותי כזה, מרח אותי. בסוף הקורקינט באמת חזר לאבא שלו. ביום שאחרי, הוא הגיע לי עם אופניים חשמליות. נמוכות, להיות כאילו לא גדולות, לא מסיביות, אבל אופניים חשמליות לכל דבר ועניין. אמא, זה בסדר, קניתי כסדה. אבא שלו קנה את זה. אמרתי לו, זה היה נוח מבחינתי. זו אותה גברת בשינוי אדרת. שום דבר ממונה לא נכנס אליי הביתה. עכשיו, יש לי מריבות עם האבא של הילד, עם הילד בעצמו, הוא כועס עליי מאוד. לא מדבר איתי, הילד הצעיר, המתבגר.
הוא לא, אנחנו לא מדברים על הקטנים, הוא לא מדבר איתך, הוא כועס עלייך.
מאוד, מאוד כועס.
אוי, רגע, היא נעלמה השיחה כנראה, נקלטה. וואי. חבר'ה, עד שאנחנו נחזיר אותה לשיחה, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו. זה לא חוקי. לזזל, זה לא חוקי. לפני גיל 16, אסור להם להתנאה על דברים חשמליים. זה לא חוקי. ריבון העולמים, איזה אבא קונה לבן שלו קורקינט חשמלית לפני גיל 16. אתם לא, הוא לא יודע שהם נהרגים, שהם שוברים את הלסת, שהם שוברים, אפילו לא מבינה את זה. לא מבינה את זה. החזירו אותך לקו?
עכשיו אני בקו.
וואי, ממוש. אז רגע, הבן 13 עכשיו לא מדבר איתך?
כן,
ברור שהוא כועס.
מאוד, כי הוא רואה אותי מול אבא שלו, ואבא שלו אומר לי, את אנטי, וקנינו קסדה, ובואו תשמעי את המוכר, וזה לגיל 12, וזה שטויות, אבל זה לא באמת רק עם קסדה, וזה לא רק בשעות היום, זה גם בערב, ושהוא יוצא עם חברים.
נכון.
ושהוא חוזר מאוחר.
והוא מרכיב את החברות.
אני חיה איתו.
את צודקת. תראי.
אני מחנכת אותו, אני מגדלת אותו, אני יודעת מה זה לחזור ילד שדופק לי באחד בלילה בבית, אם הייתי עם חברים בגינה. עם הקורקינט החשמלי,
כן.
עם האופניים החשמליות.
תראי.
ואני מרגישה כאילו עבודה כל כך, הוא חושב לי הרבה אתגרים איתו anyway, אז עוד את זה, כאילו...
תראי, קודם כל, באמת, אם היינו אחת ליד השנייה, הייתי עכשיו, מה זה מחבקת אותך? מעבירה לך מלן, 1,000 אוקסיטוצינים, המון אהבה, המון חמלה והמון כוח. את
יקרה.
באמת, בבקשה, בבקשה. סיוון, את באמת עומדת במצב קשה ו תקשיבי, זה, אני צופה לך עוד 3 שנים קשות מאוד.
גם אני, האמת שאני צופה, אמרתי לו, 13 כן. זה חשמלי, 16 זה אופנוע. אתה אני... נותן לזה יד במלוא...
לא,
אתה...
יהיה לו אופנוע, הוא יקנה לו, זה ברור לך. זה ברור יקנה לו, ואז את, ואז את כבר לא תוכלי להגיד לא אצלי בבית. הוא ישים את זה אצל השכנים, והוא יעלה, בחניה של השכנים, והוא יעלה הביתה. תראי, את האבא שלו, את לא תשני. הוא ימשיך ויעשה את זה. יש איזשהו משהו, אני מנסה לחשוב, תוך כדי שאנחנו ביחד, מה את יכולה לעשות, באיזה אופן, באיזה טון, באיזה מצב, כדי שהוא פשוט לא ינסה, לא יבוא אלייך עם זה יותר. זאת אומרת, מה אני יכולה לעשות?
אתמול הייתי, אמרתי, אני לא מוכנה להכניס את זה, ברגע שזה מגיע אליי הביתה, אני מורידה את זה למטה. אני אומרת לך איזה פורמלית, הייתי נחמדה עד עכשיו, אבל זהו, אתמול שמתי לזה קו אדום, כי הם רצו לבוא עם זה הביתה, כרגיל, כאילו כמו שהוא הביא את הקורקינט. אמרתי, הייתי מאוד אסרטיבית, מאוד אסרטיבית. אבא שלו לא מצליח להבין אותי. הוא אומר, אז לא ניסע, אז לא נסתכן, אז לא נטוס, אז לא נלך. אז לא נלך ברחוב. הכל, אמרתי לו, אבל הוא בן 13, יש לו 1,000 גירויים על הראש.
לא רק זה, מה זה אז לא נלך? מה זה אז לא? וכשזה אצלך, הוא שמה לשמור עליו. מה זה השטויות האלה?
בדיוק, אתה רואה אותו פעם בשבוע. כל אני מנהלת את הסיפור שלו.
לא, זה ממש נורא. ממש נורא, לא, זה ממש נורא. אני לא מבינה עד כמה אבא יכול להיות חסר אחריות, אני פשוט לא מבינה את הדבר הזה, אבל עזבי, ההתמודדות היא ההתמודדות שלך, ממש. תראי, אני הייתי אומרת, אני רוצה להודיע לך, אני מודיעה רגע לשניכם, אתה בטלפון תקשיב, ואתה בן עומד לידי. אם יבוא אליי הביתה משהו חשמלי, אני מפרקת אותו ומקלקלת אותו, כדי שגם הילד לא יוכל לנסוע עם זה אצלך. קחו את זה בחשבון. אתם רואים אותי? זה לא יקרה בנוכחותי. זה לא יקרה. עכשיו, כל מילה שתגידו מעכשיו, זה אוויר מבחינתי. אתם סתם מדברים. זה לא יזוז. כי תראי, אין טעם להיות יותר במקום שבו את מנסה כאילו להכניס למוחו common sense. אין שם common sense. אין. אז אין טעם לדבר על זה, אין טעם להסביר את זה. גם אין טעם להסביר. לא. גם אין טעם להסביר את זה לבן 13. הוא יודע מה שהוא רוצה. הוא רוצה, ואת סתם חתכת מחשפה, לא מבינה, מגעילה. לשני חברים שלו יש, אז למה הוא לא יכול שלא יהיה לו?
בול.
יפה.
ממש ככה.
בדיוק, ככה זה עובד.
מדויק להפליא.
ואת צריכה, אוי, מסכנונת שלי, כמה כוחות את צריכה.
רגע, אין כמה... לי קול, אני לא סתם בלי קול. אני ממש מרגישה שזה לקח לי את כל האנרגיות מהגוף.
כן, ממש. כן. דרך אגב, אין לה קול, תביני, אני רוצה להגיד לכם, זה עולה לה, זה תקוע לה, זה תקוע לה בגרון, הכאב תקוע לה בגרון, ולכן מצר לה את המיתרים והיא צרודה. לא, לא, שתבינו, ככה זה עובד. ככה זה עובד. את צריכה להחליט שאת לא מדברת על זה יותר. ותגידי לו, תגידי לו, מאמי, אני לא מדברת על זה יותר. אתה יכול להמשיך לדבר על זה, אני לא אענה. אני את ההיגיון, את הסיבות שלי, נתתי. אני אחראית עליך, מטעם בית משפט. אני אחראית עליך, מטעם משרד הבריאות. אני אחראית עליך. זה שיש לך אבא לא אחראי, ותגידי את זה. זה סיפור אחר. אבל אני, יש לי אחריות עליך, ולכן אני, על הנושא הזה, סיימתי לדבר. אני רוצה שתדע, שאם אני ארער את האופניים, או את הקורקינות, או את המשהו הזה, אני מפרקת, אני מקלקלת, כדי שלא תוכל לנסוע על זה יותר. זה הכל. זה הכל. זה התפקיד שלי במצב הזה. ואתה כועס עליי, ואתה מתעלם ממני, ואתה בועה דברים, אני מבינה כמה אתה כועס. ואתה רואה אותי עכשיו, ואני יודעת בדיוק מה עובר לך בלב, ואיך בא לך, לא יודעת מה להגיד, וכמה אני רעה בעיניך. אני רעה, אתה צודק. וזה אחד המעשים היותר טובים שאני עושה בחיים האלה, להיות רעה בנושא הממונה. ואת אומרת לו, דיברתי, הוצאתי הכל, אני לא מדברת על זה יותר, מאמי. זהו, זהו. מבחינתך זה צריך להיות גמור, אבל אני אומרת לך, אם הוא יבוא, תפרקי את זה, תקלקלי את זה. שיקנה לו חדש, תקלקלי גם את השני. שיקנה לו עוד אחד, תקלקלי גם את ההוא. תוציא, תחבי. אני אומרת לך, את צריכה להיות, את צריכה להיות, למה? למה אני אומרת לך? כי כל מה שנשאר בידך, זה למנוע ממנו לעלות על הדבר המסוכן הזה.
נכון.
אז מה אני יכולה לעשות כדי למנוע ממנו לעלות על זה? לפרק את זה. לפרק את זה.
מה שאני עושה.
כי אם אני לא רוצה שהוא יעלה על זה, אני צריכה לגרום לזה להיעלם. איך אני יכולה לגרום לזה להיעלם אם אבא שלו קנה לו ונתן לו? על ידי זה, אין דרך אחרת.
וכבר כאילו...
תקשיבי, את מצילה פה את הילד. הוא זורק את הילד עכשיו להידרס למוות בכבישים, ואת תפקידך להציל את הילד.
ככה אני מרגישה.
ובצדק. זה בצדק. אני צריכה, אנחנו צריכים לשלוח לבעלך קישורים על הילדים שנהרגו, או את רוצה להיכנס לחדר מיון אורתופדי ולשאול אותם, אני יודעת איזה ניתוחים הילדים האלה עוברים. בלסת. איך הם מאבדים עין. מה קורה להם למרפק שהוא יערקו להם כל החיים. איך זה מוריד להם פרופיל. אני יודעת, אני בתוך הדבר הזה. זה נורא מה שקורה בלילות בחדר מיון אורתופדי בבתי חולים.
בטח.
ולא רק ילדים.
וזה יהיה בלי כסדה. וזה יהיה בכביש. זה לא משנה כמה ננסה לאכוף.
לא, זה לא משנה בחייך.
סתם שוט, הוא ילד, מה הוא יודע? הוא רוצה להרשים, הוא רוצה להנות.
נכון, 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 נכון.
זה הוא לא יודע, הוא יושן בבית שלו, הוא לא מגדל אותו איתי. אני יודעת, אני מחכה לו הרע בלילה.
אז זה פסה, תזרקי את זה, זה עזבי. הציפייה שאולי תהיה שם איזה הבנה עזבי. אז זה, אנחנו לא מתעסקות בזה. שם אין ציפייה שיקרה שינוי. העשייה שלך כרגע, או כולך צריכה להיות רק במקום שבו את אומרת לעצמך, אני מצילה את הילד. הוא יכעס עליי, הוא יקלל אותי, הוא לא ידבר איתי, הוא יבעט בראיתי, הוא יעשה כל מיני דברים. בסדר, יום אחד הוא יבין את זה. תפקידי כרגע, עכשיו, זה איך אני גורמת לילד לא להיהרג. ואיך? על ידי זה שהוא לא יהיה מסוגל לנסוע על שום דבר ממונה. זהו. זהו. ודי, בלי כעס, תקשיבי, זה הכי קשה, תעשי לעצמך מדיטציה, לא ממש ממש, תיפטרי מהרגשות, ציפייה שיקרה משהו אחר, ציפייה שהילד יבין, ציפייה שהילד יתרצה, תיפטרי כולו, זה לא יקרה, לא, זה לא יקרה, אנחנו יודעות, בואי נהיה ריאליות, וריאליות זה רק מה אני צריכה לעשות, כדי שאני אביא את הילד שלי לבגרותו, בלי שהוא פוגע בעצמו.
בדיוק.
בזכות חוסר האחריות של אבא שלו. זה הכל. זה מה שאני צריכה לעשות. תחשבי על זה שוב, תקשיבי שוב לשיחה, תתבשלי, אוקיי?
תודה רבה לך.
תחליטי בדיוק, תבני את המונולוג, זה מונולוג. הוא ינסה להשיח אותך מדעתך, תעצרי, תנו לגמור לדבר ותמשיכי במונולוג. אל תעני לדברים שהוא אומר גם. כבר דיברנו, כמה פעמים אפשר להגיד? כבר דיברת, אמרת את זה 7 פעמים, 17 פעמים, 700 פעמים, די, 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 זה לדפוק על דלת שלא נפתחת. זה לא, כי זה לא עובד על היגיון. הילד מאוד רוצה, והאבא לא מבין מה ההתנגדות. לא מבין. אז אנחנו לא יכולות לעשות עם זה שום הבדל. וזהו. ולהגיד את זה בלי כעס. להגיד זאת אחריותי. ולהגיד, אני יודעת שתכעס. אני יודעת שתתעלם, אני יודעת בדיוק מה עובר לך עכשיו בלב. תאמין או לא, גם אני פעם הייתי בת 13 ואימא שלי הכעיסה אותי, מאוד. אבל אתה לא תיסה בדברים אמונאים, כי התפקיד העיקרי שלי היום, כשאתה כבר חצי בוגר, חצי, אתה עוד קטן, בשנה הבאה תהיה קצת יותר גדול, אחרי זה תהיה קצת יותר גדול, כשתהיה בן 16 תהיה הרבה יותר גדול, בינתיים אתה רק בן 13. והתפקיד העיקרי שלי כרגע, זה לדאוג לזה שלא תיפגע. זה הכל, אני שומרת עליך. וואי, מתוקה שלי, וסיוון, יש, סיוון, סיוון, יש לי בקשה, יש לי בקשה, לא בשבוע הבא ולא בעוד שבועיים, תתקשרי עוד איזה שבועיים, שלושה, דברי מאירה, דברי מייל, מי שירים את הטלפון, תשלחי וואטסאפ, אני רוצה לדעת איך זה עבר ומה היה.
בסדר גמור, מבטיחה.
ומתוקה, מה שאת צריכה עכשיו זה כוחות, תגידי, בעלך יודע לתת לך כוחות?
כן, הוא משתדל מאוד. הוא לא במערכת יחסים טובה עם הילד שלי.
כי כשיש אבא, כמו אבא שלו, אף גבר אחר לא יכול להשתוות. במיוחד גבר שגם רוצה לחנך אותך. איך?
בדיוק שמה.
איך אפשר להשתוות לדבר הזה?
לפחות הוא נותן לי את הכוחות עם השניים הקטנים.
נכון. ובמקרה הזה הכוחות גם תגידי לו שאני אמרתי, זה לא לדבר על האקס שלך, זה לא לדבר על הדבר הזה, לא להגיד אוף, אוף, אין, זה פסה, זה מת, לא יעזור. זה מפה ואילך, אני, את, מה צריכה, איפה להחזיק לך את היד, בוא נפנה את הרעיונות ביחד, כשהילד הגדול מתעלם ממך, שהוא רק צריך לבוא, רק צריך להסתכל עלייך, מחוות כאלה קטנות, את מבינה? אחר כך לבוא בלילה ולהגיד, אני יודע מה את מרגישה, חיבוק, חיבוק. זה מעביר אוקסיטוצין, אני לא צוחקת, על אמת אני אומרת.
נכון,
זה
ממש
זה מרגיע, כן.
זה ממלא.
כן, נכון, זה ממלא.
מגיעים את הסוללה.
ואני אומרת לך עוד משהו. זה יעבור, סיוון, זה זמני. גם 3 שנים, גם 4 שנים, זה זמני. זה קשה. את בתוך זה.
זה מביא איתו המון אתגרים, ממש.
כן, כן, נכון.
אחת כמה וכמה שההורות היא לא ביחד על הילד, יש שוני קיצוני בין שני האג'נדות.
אבל אחד הדברים שאני אתן לך עוד איזשהו טיפ קטן שלא קשור לממונעים, תראי איפה את כן יכולה לחזק קשרים עם הנער הזה. איפה את יכולה לעבור וללטף אותו בראש. איפה את יכולה להיות בטיפה הומור. איפה את יכולה להגיד, אתה יודע מה, עזוב, אני יודעת שזה נורא חשוב לך, תעשה כמו שאתה רוצה, איפה את יכולה כן לשחרר ולתת לו איזושהי תחושה שהוא קבע. תעשי פה איזושהי עבודה, צריך לעשות פה איזושהי עבודה, כי הוא כל כך יכעס עלייך, אבל הוא קשור בך, הוא תלוי בך, אין לו ברירה, הוא מבין את זה. הוא מבין את זה, הוא גם מאוד אוהב אותך, תדעי לך, הוא גם מאוד אוהב אותך, ולדעתי הוא גם מאוד מכבד אותך, ילדים נורא מעריכים אנשים, ילדים נורא מעריכים אנשים חזקים. אז תראי איפה את יכולה לחזק את היחסים איתו.
אוקיי.
בהצלחה.
תודה רבה.
כל טוב, בבקשה. חג שמח. וישר לשיחה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
אני נשמע.
תודה, בסדר.
דיברנו לפני איזה שבוע-שבועיים, זאת דנה, לגבי הבת שלי, עם הרגרסיה של
עם הבת שלך, עם מה?
עם הרגרסיה של הגמילה מחיתולים שאני בהיריון,
כן, כן, כן.
עכשיו שומעים אותי?
כן, כן.
אוקיי. מעולה, אז אני אדבר קצת יותר חזק.
כי היא תחזק וגם מהר יקירה. תתארי לי רק רגע, הבת שלך בת כמה? בואו נזכיר למאזינים.
עוד מעט בת 3.
עוד מעט בת 3, הייתה גמולה לגמרי, פתאום התחילה רגרסיה, נכון?
כן, בגלל שאני בהיריון, והיא מדברת על זה שהיא תהיה קטנה.
נכון, נכון.
וביקשתי שאני אתקשר ואני אתקשר.
ואני זוכרת גם שקקי הייתה מבקשת והולכת לשירותים.
נכון.
נכון, ופיפי הייתה עושה. אוקיי. מה קורה היום?
עד היום, כן. קודם כל זה מאוד השתפר. אני באמת נותנת לה את המקום הזה של כאילו להיות קטנה.
יופי.
אומרת לה שהיא הילדה של אמא, ושהיא הקטנה שלי, וכל מיני דברים כאלו.
אוקיי.
נראה שזה עובד. היא פחות, היא כבר לא כל כך עושה פיפי על עצמה, אבל אין לה עדיין את הדחף הזה ללכת פיזית כשיש לה פיפי.
זאת אומרת שמזכירים לה? אומרים לה מה אני בואי לעשות פיפי?
אז אני עושה את זה ממשחה. כי היא אומרת לה, אני ראשונה, ואז היא רצה והולכת לעשות פיפי.
נחמד. יופי. אוקיי, יופי.
השאלה אם זה בסדר שאני עושה את זה ככה.
תראי.
אני לא רוצה גם מצד שני לעשות לה איזשהו עוול עם...
תראי, אם את לא אומרת לה, יש לך פיפי, את צריכה פיפי, זה הייתי אומרת לך להפסיק, אבל את לא עושה את זה. זה מצוין, כי אז את בעצם לוקחת אחריות על הפיפי שלה. היא קצת איבדה כנראה את התחושה, אבל זה...
לא, היא מרגישה, היא גם מסמנת, יודעת, היא מרגישה את זה, היא שמה יד וכאילו מתאפקת.
אז את יכולה להגיד, ברגע ששמה יד, את יכולה להגיד ואת אומרת, אוי, היד שלך אומרת לי שיש לך פיפי, רוצי, רוצי, רוצי.
הבנתי.
את מבינה? אני מחזירה את זה לה, היד שלה אמרה לי. היד שלך אומרת לי שיש לך פיפי, רוצי, ותעשי את זה. תעשי את זה כמה שצריך, 4-5 פעמים ביום. היד שלך אמרה לי, וכשהיא עושה פיפי תגידי, אולי עוד מעט, גם הפה שלך יגיד לי. בואי נשאל אותו, פה, מה אתה אומר?
הבנתי.
כזה, בקטנה, לא הרבה. אחד, את מבינה את היד לעשות כל פעם שאת רואה שהיא מתאפקת, ואז את מחברת אותה אולי אל התחושות שלה, ואת הפה, תגיד לי, פעם בכמה זמן, פעם ביומיים.
וזה גם מצחיק, כי אם היא לובשת, נגיד, שמלה שהיא מאוד אוהבת, היא תדאג, לא ללכלך אותה, גם בעניין של הפיפי.
מעולה, אז בסדר, אז זה עובד, תראי, אז זה מאוד מעודד, כי זה אומר שהיא יכולה, זה אומר שזה בסדר, זה אומר שזה יושב על איזה שהן מוטיבציות, אסור לשכוח שהיא בת 3, והיא כולה גוזל, ואמא בהיריון, ועוד מעט עולמה הולך להיטלטל.
גם שלי.
גם שנכון, נכון. אבל זה יופי, זה עובד, והנה נתתי לך עוד כמה טיפים. שזה גם כן, נכון? אני שמחה. יופי. תודה שהתקשר, תודה, תודה.
תודה לך, תודה.
תודה רבה, תודה. יקיריי, אני אסיים רגע, כי אני רוצה לשמיע לכם עוד פעם שיר, אבל לפני כן, אני אפרד מכם עכשיו, בברכה לציון חג הפסח. זה פסח הכי עצוב שהיה פה ever מאז קום המדינה, הכי עצוב. תשאירו כיסא ריק לשבועים שלנו, הפעם אליהו הנביא יבוא שני, שכיסא לשבועים. מי שמדבר על זה שמדבר, מי שלא יחוש את זה בליבו, ובכל זאת תנסו לשמוח, כי זה חג של דרור, חג של חופס, חג של משפחה. אז אני מאחלת לכם כל טוב, חיבוק חזק חזק מאוד, ואני הולכת להשמיע לכם שוב את השיר של יפעת לרנר, הריקוד שלך. זה שיר געגוע לכל המחכים, לכל המחכות, לכל אלו שליבם לא ישוב עוד לפעום באותו קצב, בין העצב לתקווה, בין שקיעה לזריחה, לגעגוע ולדאגה. ועם האווירה הזאת, בכל זאת, אני אעז ואגיד, חג שמח.
שהשמש תעלה ואת לא כאן, כמה ציפורים נדדו ברוח, ואיך יכול להיות שגשם בחלון דופק מי אותך מחבק, מי מחסה אותך בלילה, שלא יהיה לך קר, שלא יהיה לך קר, כל בוקר מסדר לך ברוך את השיער, מי מנגב לך את הדמעות כשאת בוכה, כמה עוד שקיעות יעבו עלינו, כמה עוד זריחות שהשמש תעלה ואת לא כאן, שדות האש הפכו ירוקים בינתיים, אדם קלנית לא בן שקדיה, והשמיים ענני תפילות נשואות אלייך, כי איך יכול להיות שוב גשם בחלון דופק לי אותך מחבק, מי מחסה אותך בלילה, שלא יהיה שלא יהיה לך קר, הוא מכל בוקר מסדר לך ברוך את השיער, מי מנגב לך את הדמעות כשאת בוכה, שבועות רוחות תקווה ועצב וגעגועה